בכל יום נתון פרק 34, ולפני שמתחילים אני רק רוצה להזכיר לכם שגם הפרק הזה בחסות איסטה ספורט, שרוצה לשלוח אתכם לאחד מגמרי ליגת האלופות היותר מרגשים שהיו לאחרונה, ומרגשים מהבחינה של גם עניין ספורטיבי, כי בכל זאת שתיים מהקבוצות הכי טובות במפעל השנה, נראה לי הכי טובות, תסכימו איתי?
לגמרי. כן.
יופי. וגם אולי זכייה של איזה אחד סמוקר.
של לואיג'י בופון ממש.
כן, שהחליט לקראת סוף הקריירה קצת להיות בעסק, ומעשן סיגריה בסוף משחק לא רע שלו בסך הכל.
כן, איתנו ב... קודם כל אם אתם רוצים באמת להשיג...
כרטיסים, זה לא יקל, אבל אם אתם באמת רציניים לגבי המשימה הזו, אז איסטה ספורט ישמח לעזור לכם, או לשלוח אתכם לכל משחק אחר שנשאר בעונה האירופית הזו.
ואתם תקבלו הנחה אם אתם אומרים, עושה לי את זה כשדסקל אומר גגן פרסינג, 15 יורו לאדם, go for it, אנחנו נשאיר לינק לאתר של איסטה ספורט.
באמת שבמחירים האלה אל תיקחו סיכונים, תיקחו רק עם מי שבטוח יביא אתכם למשחק.
ונתחיל איתנו, אביעד למקה, מומחה מספר אחד ליובנטוס, ובכלל כדורגל איטלקי בישראל. שלום, סיניור, צ'או.
מה שאומר שהוא הגיע לכאן עם העטפה מלאה בכסף לכוונים ולמסדרי כוונים.
למה? יובנטוס?
לא מעטפה.
ראיתי
סרטונים. זה בחדרי הלבשה נסגר.
אפרופו רמאות וזה, כן, ראיתי סרטונים של יובנטוס, של אתלטיקו מדריד, ריאל מדריד, והשחקנים של אתלטיקו ו... ריאל מדריד, כל הזמן ניסו לרמות אחד את השני, להשיג כרטיסים, עשו זומים האל, רמוס ככה נותן כאילו, אומר לרונלדו תעשה כאילו אתה מקבל מרפק וכאלה.
רמוס עושה דברים כאלה, לא יכול להיות.
ויותר מזה, הפנדל של אנטואן גריזמן לא היה חוקי, כי הוא נגע פעמיים בכדור, כלומר הוא נתן ביתה ואז ברגל השנייה הכדור קפץ לו על הרגל וזה לא חוקי.
גם המהלך של קרים ידידנו היה בורדרליין לא חוקי. אני מסתכל על זה, זה מה זה הדבר הזה? באמת, זה מהלך של, אם אתה עושה את זה במשחק הכדורגל שהם לא פיפה, השכונת אלה שזה נראה כזה, כזה ארקיידי, היית אומר, לא, אין דברים כאלה.
זידן אמר, לא הבנתי איך הוא עשה את זה, שאלתי אותו, הוא גם כן לא כל כך הבין איך הוא עשה את זה. מה, אוקיי, קודם כל אנחנו מגיעים לגמר בין מועדונים אצולה של אירופה, אין ספק בכלל, יובנטוס מגיעה לגמר התשיעי שלה, גמר ליגת האלופות גביע אירופה התשיעי שלה, רק שלושה מועדונים הגיעו ליותר גמר, עם ריאל מדריד שהיו ב-15, שמגיעים ל-15, מילאן מצטער שהזכרתי את זה אליהם
כ-11. מילאן זה מועדון, דקה אני אעצור, של יובה ומילאן יש יחסים, יש כבוד אחד כלפי השני. זאת אומרת, גם יש את היריבות כמובן, ואני לא יודע אם עודי מילאן ירצו שיובה יזכו, אבל שניהם למועדונים שמביאים אחר בכבוד לכדורגל האיטלקי באירופה, זה...
טוב, מילאן עכשיו עם ברלוסקוני וכל
עם,
ה...
עם השכונה, זה... עם השכונה של ברלוסקוני.
זה מה יותר כואב, עם רומא או נאפולי הוא מגיעות?
לא, אינטר. זאת אומרת, ההיריבות היא היום מבין הגדולות באיטליה, מילאן ויובה, יש ביניהם איזה היררכיה של כבוד. אינטר הם פחות אוהבים, בגלל שאינטר למעשה, האליפויות שלהם האחרונות זכו בהם בגלל הקלצ'ופולי, הם כאילו לא בדרך הטבע, אלא הם קיבלו אותם באליפות שהם קיבלו אחת בבית הדין, זאת אומרת שקוראים לזה אליפות מקרטון, שהם הלכו לחגוג אחרי שהם זכו באליפות בבית הדין.
אנחנו נדבר על יובנטוס מלא אחר כך, אז בכל מקרה המועדון השלישי שיש לו יותר זה ביירן מינכן. אנחנו מגיעים לריאל מדריד, נותנת הופעה מרשימה מבחינה אישיותית מול אתלטיקו מדריד. אתלטיקו מדריד הגיע כדי לרצוח. ריאל מדריד לא נרצחו.
בלי עניין בליגה, באו משוחררים למעשה למתמודדות הזאת.
יש להם עניין בליגה, הם רוצים להבטיח את מקומם בליגת האלופות.
הם פתחו את המשחק, אתה ראית דוגמה ל... go for it בצורה הכי נקייה שיש ספורטיבית, הם שיחקו כאילו
ממש לא נקי,
לא ספורטיבית, אני אומר מהבחינה, אם אני אומר ללכת עד הסוף בפן הספורטיבי, זה אומר שזה אלים, זה אומר שזה המלוכלך, זה אומר שזה הכי אגרסיבי שיש,
אבל סגנון שדי מאפיין את סימון.
לא, אבל השנה הזאת אתלטיקו לא נתנה את הצוגות כאלה שאתה אומר וואו איך הם עומדים על הרגליים עדיין, ופה ראית שבאמת אי אפשר, אתה לא יכול לשמור על קצב כזה לבאמת יותר מ-20 דקות, חצי שעה, זה היה ברור שזה, אלא אם כן הם יגיעו למחצית ויתפסו עוצת אוויר, יקרה משהו, ובאמת, קרה משהו, ובנזמה עובר שלושה שחקני הגנה על הקו.
כן, אבל גם ריאל מדריד היו מאוד חכמים, ומודריץ' לקח על עצמו את ההתקפה, והריץ את הדחף קדימה, וריאל השיגו את מה שהם היו צריכים, ואתה רואה אישיות של אלופה.
כן, גם ב-2-0 אתה לא ראית את ריאל מאבדת השתנות, והיה תחושה שהם שולטים, והם ייתנו את הגול שישחרר אותם מהלך הזה של המשחק, זאת אומרת שיגמור את ההתמודדות, והם הגיע להם בזמן מצוין, זאת אומרת דקה 43, ולמעשה המחצית השנייה עם זהו, זה כבר
אחרי השער חוץ נגמר,
כן, יובנטוס מגיעה לגמר התשיעי, כמו שאמרנו, זה יובנטוס בלי הפסד השנה, בליגת האלופות, ריאל מדריד, כן, ריאל מדריד אף פעם לא הפסידה בגמר ליגת האלופות, ליגת האלופות, צ'אמפיונס ליג, כן, צ'אמפיונס ליג, הם הגיעו ותמיד זכו, יובנטוס זוכה בליגת האלופות, בדרך כלל נגד, כאילו, תמיד, סליחה, כן, תמיד, יש פה רק פעמיים, הם זוכים נגד האלופה היוצאת, כלומר נגד האלופה שמחזיקה את הגביע ב-85 נגד ליברפול.
זה שאמרת אלופה יוצאת זה כבר טוב, כי אנחנו קובעים את שתהיה אלופה יוצאת.
ונגד אייאקס ב-96.
נכון.
אז בקטע הזה, אתה יודע, הם מחפשים מזל וכאלה.
יש אגב עוד סימן, הם עשו באיטליה, ניסו לראות כל מיני סממנים שיראו למה מבחינה נומרולוגית יובה צריכים לסגור. אחד הסממנים זה היה, אני עוד לא בדקתי את זה, שכל 7 שנים בשנים האחרונות קבוצה איטלקית זוכה בליגת אלופות, לפני 7 שנים זה הייתה באמת אינטר, וב-2003 זה הייתה מילן שניצחו את יובה, וכן הלאה וכן הלאה, אז אולי זה עוד סימן טוב לזה ש...
אתה יודע, זה מזכיר לי שפעם...
אבל זה עצוב, סיילו, שזה בדיוק, נצמדים לזה, זה מתחיל
להדיף. זה קצת, זה כמו שאנגליה אמרו, ביורו 96 אנחנו נזכה, בגלל שב-1966 זכינו והירחנו, אז לא. אבל...
אני מקווה, אני אומר, נחזים בזה המצב לא טוב.
כן, יובנטוס... בטוח שאפשר למצוא את תבניות בכדורגל, אתה יודע, סך הכל השליטה בכדורגל העולמי, האירופאי, לצורך העניין, עוברת, אתה יודע, בין ספרד, איטליה, אנגליה, לעתים רחוקות, זה נע וזה, ויש כנראה סיבות מאחורי הקלעים, יש קורולציה בין, אתה יודע, סייקלים של עכשיו משחקים יותר הגנתי, עכשיו משחקים יותר התקפי, עכשיו הכסף עבר לפה, זכויות שידור נמכרו, הרי הסכמים של זכויות שידור הרבה פעמים לכמה שנים, אז זה לא כזה מונפץ, 7 שנים האלה, מן הסתם, ללכת איזה נומרולוגית, סטייל איטלקים וישראלים כלשהם, זה...
לא, זה שכונה, אבל בוא נומרולוגית, אוקיי, ריאל מדריד, שהשבוע בעצם יכולה לזכות באליפות בהרבה מובנים. אם היא מנצחת את סביליה, היא מגיעה ביום רביעי לסלטה ויגו, ואם היא מנצחת את סלטה ויגו, ככל הנראה היא תזכה באליפות, עדיין שום דבר לא בטוח, והם צריכים באמת להשיג נקודות מול סביליה, אבל אחד מהדברים היפים ביותר שראית בריאל מדריד הזאת, זה שהם מגיעים טריים למשחקים החשובים, הם מגיעים טריים במובן הזה שהשחקנים שלהם בריאים ויכולים לרוץ ויכולים להתמודד במאבקים הפיזיים הנוראים האלה נגד אתלטיקו מדריד, זה בגלל השימוש האדיר של זינדין זידן בעומק שלו. אני רוצה לתת לכם נתון, בכל יום נתון, בכל זאת נתונים,
זה הנתון של היום.
30 השחקני לא הרכב של ריאל מדריד, לא הרכב ראשון, ה-backup players, מה שנקרא, כבשו 39 שערים העונה ובישלו 26 שערים. בהשוואה לברצלונה, השחקני backup של ברצלונה, 18 שערים ו-11 בישולים. זה רק מראה איזה עומק יש לריאל מדריד, ואיזה שימוש נכון בעומק.
איך אתה מסביר את הטריות של ריאל מדריד לעומת עייפות נגיד של מנצ'סטר יונייטד, שאנחנו רואים עכשיו שהם יגיעו לגמר, זידן לא מספר על, לא כבר פותח כמו מוריניו על העומס והכל, האם א', הליגה האנגלית הרבה יותר אגרסיבית ואז מוציאה את המיץ לשחקנים?
כן.
אוקיי. או שהכושר הגופני של השחקנים הספרדים מסיבות כאלה ואחרות יותר טוב?
לא.
אני חושב שזה עיקר בעניין השימוש, דסקן גם הנקודה הזאת למעשה. השימוש שזידן עשה בדיוק בתקופה של הלחץ, שהפער מברצלונה הוא קטן והיה, הם הפסידו להם. ריאל מדריד מאוד לא יכול להיכנס להיסטריה וללחץ. ריאל מדריד וזידן עשה משחק, דבר אחר, משחק הבא, אחרי ההפסד לברצלונה נגד לקורוניה, אולי מרכב חסר לחלוטין, זאת אומרת, הוריד את מודריץ'.
זה לא מרכב חסר, זה העניין, הוא פשוט משתמש בעומק.
אבל בלי מה שקוראים הטיטולרים, בלי השחקנים הקבועים, בלי מודריץ', בלי קרוס, בלי בנזמה ובלי רונלדו. עכשיו, זה משחק שנמסה, אם היו מפסידים בו, היו יכולים להיכנס לסחרור עמוק.
הם כבר מאבדים את המקום הראשון. הם כבר היו מאבדים את המקום הראשון.
בדיוק, אז הוא עלה עם מרכב קצר, והם ניצחו 6-2, והם היו מצוינים, כל השחקנים האלה ששיחקו, אסנסיו, וחמאס, ומורטה, אגב, שלדעתי מורטה זה פספוס אדיר, הוא לא יישאר בריאל מדריד.
כל אחד מהשמות שאמרת שהוא הרכב השני של ריאל, הוא שחקן שכל קבוצה אחרת בעולם משלמת עכשיו 60-70 מיליון יורו כדי להביא.
אבל תגיד לי, אסנסיו, מי הכיר אותו לפני כמה חודשים? זה גדולה של זידן שלקח שחקן, ולא רק, והכניס אותו לבמות למעמדים הכי קשים, הכי חשובים.
זה גדולה של מועדון. גם זידן הוא מאמן גדול לפי דעתי, אבל זה גדולה של מועדון. בואו אני אראה לכם עוד נתון. הגיל הממוצע של 13 ההחתמות האחרונות של ריאל מדריד, כלומר 13 השחקנים האחרונים של ריאל מדריד רכשו, הגיל הממוצע שלהם הוא 22. הם בכוונה מילאו את הסגל בשחקנים צעירים, כמו אסנסיו, כן? בדרך כלל הם גם שלחו אותם בהשאלה שהשתפשפו במקומות אחרים, יש להם עוד כמה שחקנים בהשאלה שהם יחזירו בעונה הבאה. הם שינו את האסטרטגיה מרכישת גלקטיקוס גדולים לרכישת גלקטיקוס צעירים, חבר'ה שיהיו בעתיד. השבוע הם רכשו את ויניסיוס ג'וניור, ככל הנראה, לפי הדיווחים, ויניסיוס ג'וניור ב-45-49 מיליון יורו מפלמנקו.
שמתוכם 48 הולכים לסוכן.
שחקן מפלמנקו, שהוא עדיין לא בן 17, כבר קוראים לו נעימה רבה וכו'. אבל הם יוצאים מתוך נקודת הנחה, אנחנו רוכשים אותו היום ב-50 מיליון, כי בעוד 3 שנים הוא יעלה 100 מיליון. אז אני חושב שאולי זה נראה בזבוז כסף, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על העומק שלהם, והעומק הצעיר, והשחקנים שיחליפו את מודריץ' וקרוס ורונלדו בסופו של דבר, הם מכינים אותם, הם מכינים את השטח.
קצת מעניין להשוות את זה. אוקיי, מצטער.
התהליך הזה, אגב, ראית עם מרטין אודגרד שהם הביאו בזמנו, ויש לך, שאתה מדבר על הסייקל, יש לך גם שחקנים כמו חסל, למשל, שכמו שאתה אמרת, שישילו לקבוצה אחרת, ואם הם יהיו מתאימים כמו מורת, הם יחזרו, אם לא, הם לא מתאימים. אין ספק ש... אגב, זה לא, הם לא יצירו לזה מדיניות, כמו שאתה אומר, אבל הם עושים אחורי הקלעים, אתה רואה שיש איזו שיטה, שינוי שיטה, במקום הרכישות הפומפוזיות האלה. ואגב, זה לדעתי הבסיס של כל מועדון.
והם יכולים להרוויח.
לא רק שהם ירוויחו, גם הם מביאים צעירים רעבים שרוצים לשחק.
כן. יהיה מעניין למשל לקח, אם יקחו את הילד הזה, שהוא יהיה שנה הבאה בן 17, וישו את הדבר הנכון, וישאיל אותו לאיזה מונקו, או לאיזה אייקס.
או לספלמנס.
עזוב, אבל למה לא לשים אותו? למה, אתה יודע, אני לא מבין למה לא לשים את הילד במקום שהוא כבר עכשיו, או דורטמונד, מועדונים שכבר עכשיו מוכנים לשלב צעירים בגיל הזה, בקדמת הבמה, שישחקו מול השחקנים הכי טובים בעולם כבר עכשיו, וישתפרו. בלאס פלמאס לא יקרה.
לא, בלאס פלמאס זה מאוד יכול לקרות, בלאס פלמאס זה מקום טוב מאוד לגדול בו, ראינו כמה שחקנים.
אחרי שראינו את אייקס ומונקו השנה, אני חושב שנקבע רף חדש, ודורטמונד, יכול מאוד להיות שריאל אפילו לא רוצים, להביא כזה בוסט אולי ליריבה אפשרית בליגת האלופות.
כן, אני לא חושב שהם יביאו אותו למונקו או לדורטמונד, אבל הם כן, הם כן נותנים לשחקנים, למשל גם לאסנסיו, הם שלחו אותו למיורקה, כאילו הם הביאו אותו ממיורקה, שלחו אותו למיורקה, שלחו אותו לאספניול, אתה יודע.
קרבחל שחק בגרמניה.
קרבחל, כן, קרבחל נמכר לגרמניה, מורטה נמכר ליובנטוס, ועם,
אבל עם נמכר סעיף, לגרמניה עם סעיף עם גם סעיף קרבחל. כן, כן, גם קרבחל.
תמיד עם סעיף חזרה. מורטה, אגב, פעם ראשונה בקריירה שלו עם 20 שערים בעונה, 20 שערים בעונה.
ולא שמים לב אליו בכלל, הוא מספר מספר.
אבל יותר, אבל הוא כבש העונה מספר שערי ליגה 15, שזה יותר ממה שהוא כבש ביובנטוס.
יש סיכוי שהסעיף הזה...
והוא שיחק פחות משחקי ליגה, וחמאס רודריגז, אפרופו, הוא הקשר לליגה, שמעורב בהכי הרבה שערים בליגה. אם אנחנו לא מחשיבים את מסי כקשר. 11 שערים ו-12 בישולים, אז כאילו, אתה יודע, יש להם שם איכות שהם...
זה מתחבר למה שאמרת קודם בתחילת בפתח, שדיברת על ברצלונה, ברצלונה יש שם תלות בשלושת הכוכבים, ויש שם סגל שדווקא התהליך שם לא עשו תהליך של הצהרה, מה שתמיד היה דווקא יותר אופני לברצלונה, שהיו מזרימים מהאקדמיה השחקנים ומכניסים אותם ונותנים את הבמה, הם דווקא נצמדו לאותו סגל שהחזיק מעמד, וחילופי המשמרות שם לדעתי הם יחרו בהם.
כן, אנחנו רואים בשלוש שנות האחרונות, ה-MSN, אפרופו ברצלונה, 122 שערים ב-2014-15, 131 בשנה שעברה, והשנה 102, כלומר, יהיה פחות, ככל הנראה יהיה פחות.
נאמר כבש פחות, גם סוארז.
אבל זה מראה שכשאתה תלוי יותר מדי בשלושה כוכבים, אנחנו ראינו השנה מבחינת שערים, מבחינת נפח שערים, ריאל מדריד כובשת יותר, אבל הם פחות תלויים ב-BBC, כי גם בייל הוא כל הזמן פצוע, בנזמה פחות עוסק בעבודת ההפקעה, יותר עוסק בעבודה שחורה, עובד, בגלל זה הוא גם מתאים יותר ממורטה לזידן, כי הוא עובד מאוד קשה, בהרבה מובנים הוא עובד יותר קשה ממורטה.
ועדיין, אני אומר, ברצלונה היו מאוד מאוד קרובים, אתה יודע, אנחנו לא נעשה פה איזה גניבה דעת, ברצלונה בכיף היו יכולים בטורינו לשים שער שניים, והעונה הייתה נראית אחרת לגמרי, והליגה הספרדית סך הכל היה נפילה או שניים, אבל ברמות הכי גבוהות, הרבה פעמים זה מה שמפריד. הקסקס זה מה שמפריד בעונה גדולה, לעונה בלי כלום.
אבל אם אתה מסתכל במקרו, זה נכון שברצלונה, אם ניאסטה מפקיע מול בופון, הכל יכול להיות אחרת, וגם בליגה, משחק פה, משחק שם, עדיין הם יכולים לקחת את האליפות. אבל אתה מסתכל, וכמו שאתה רואה שבריאל יש תהליך נכון, ובברצלונה הם נרדמו, זה שנה, שנתיים. אגב, אני
קצת התפזרו, כן.
אני אקח אתכם לליגה אחרת, בגרמניה, אתה רואה שבביירן, לדעתי, נצמדו גם כן עם אותו סגל יותר מדי. הסגל הזה כבר, למרות שביירן, אם נסתכל בשמינית הגמר, אחרי שהם יצחו את ארסנל, הם נראו לנו הכי טובים, והם קבוצה מדהימה. אבל רובן, וריברי,
ואלונסו, ולאם, יש שם הרבה אנשים, יש חילופי דורות,
אבל הם כן הביאו צעירים, רנאטו סנצ'ה,
אבל הוא לא השתלב,
דאגלוס קוסטה,
אבל הם לא הביאו את המאמן הנכון לשילוב צעירים.
וזו אחת הביקורת על אנשלוטי. אנשלוטי בדרך כלל נצמד למה שקיים, הוא לא אוהב לעשות שינויים, הוא לא מאמן של מהפכות, הוא לא מאמן של מלחמות, הוא מאמן כדי להחזיק את המערכת, לייצב אותה, לטעמי, כן, כל מה שאני אומר זה לטעמי, אבל לא ראיתי אותו בונה קבוצה, איזה קדר, או איזה, שיעשה סייקל של אליפויות. ואחת הביקורות בגרמניה על אנצ'לוטי, זה באמת ששחקנים כמו קומן, ששנה שעברה הגיע מיובנטוס ועשה עונה מצוינת, הלך אחורה. דאגלס קוסטה, כן. וקימיץ שעשה
קימיך.
שמצל גוארדיולה פרח yeah. הלך אחורה, זאת אומרת, אתה רואה ששם התהליך הוא גם של קבוצה שכאילו נרדמת, שמבינה שצריך לעשות את התהליך ולא עושה אותו.
אפרופו אחורה, אתלטיקו מדריד, האם אנחנו רואים, בסוף המשחק ראו יפה, היה ירד גשם ככה, ואתלטיקו מדריד
היה במשחק תמונה מאוד ציורית, כן. מאוד טובה לצילומים עם הפתיתי גשם.
כן, משחק אירופי אחרון בויסנטה קלדרון, ככל הנראה הם יעזבו לאצטדיון חדש מנוכר ליד השדה תעופה.
עם שם הזוי, אגב, וונדה מטרופוליטנו, זה השם של האצטדיון.
כן, הם בעצם יוצאים מתוך מדריד עצמה ועוברים כמו,
אבל איך משם ספרדי של נשיא לשעבר, נכון, וסנטה קלדרון היה נשיא, וונדה מטרופוליטנו, זה כל כך צורן פתאום.
הם עוברים ליד המשטח אימונים של ריאל, הכל שם נדחף כדי לשכונת פרברים היותר ענייה, הם יוצאים בעצם מהאזור העירוני האמיתי.
אז השאלה, האם דיאגו סימיונה, שנראה כאילו נפרד מהקהל, לפחות מהצד כזה, אתה יודע, הוא נתן מכות על הלב כזה, מחל להם כפיים, אחר כך במסיבת עיתונאים דיבר קצת כזה בתחושה סיכומית, שעשינו 5 שנים נפלאות, וכולי, באמת 5 שנים מדהימות.
בכל סטנדרט.
כן, גמר ליגת האלופות פעמיים, חצי גמר, אליפות.
ספרד.
ליגת אירופה.
אתה יודע, אתלטיקו זה מועדון שלקח 3 אליפויות ב-40 שנה, אם אני לא טועה.
היה גם בליגה שנייה, ירד בליגה שנייה.
היה בליגה שנייה ב-94-95, נכון? משהו כזה.
היה להם דינה, הפסידו בדרבי איזה מספר שנים שהם לא הצליחו להתקרב לריאל בדרבי, ופתאום הם היום הפכו להיות הכבשה השחורה של ריאל בהרבה משחקים.
5 שנים.
אז זהו, שהם לא הפכו
בליגת האלופות. נכון, שם היה להם את המחסום, אגב, שעדיין בלם אותם, אבל
5 שנים הכי מפוארות בתולדות המועדון הזה, שהוא בין המפוארים בספרד.
אין ספק שהוא גם שינה את ה-DNA, אתה ראית השחקנים, אתה ראית הלחימה, אתה ראית שהמועדון הזה חזר להיות מועדון גאה.
האם אנחנו רואים אותו עוזב והולך לשנות DNA במועדון אחר, נגיד ארסנל או אינטר מילאן או משהו?
תשמע, באינטר מאוד מאוד, החלום של אינטר זה להביא אותו, לאמן שם, כי הוא היה שחקן של המועדון, הוא מכיר את ה-DNA של הליגה האיטלקית, לאו דווקא את ה-DNA של אינטר, כי הוא הרבה יותר ווינר ממה שאינטר עושה, ובשנים שהוא שיחק שם ובשנים האחרונות, הם מבינים שאם הם הביאו אותו מבחינתם זה ברגן, זה מאמן שמכיר את הליגה, מכיר את המנטליות, מכיר את השחקנים.
הם רוצים אותו או את קונטה, כאילו.
זה יכול להיות מעין מהפכה ספרדית בליגה האיטלקית, אחרי מונשי, ועכשיו גם אם סימיוני יגיע, זה פתאום אתה רואה את כל אולי, וזה לא המהפכה של הספרדים, הספרדיות הבחירות של ריאל וברצלונה, אלא הסביליות, האתלטיקות, שזה באמת המודל של הליגה האיטלקית צריכה להיות, צריך להיות. באמת להביא את ההצלחות הספרדיות האלה.
יכול להיות.
קשה להתחרות עם הכסף של ברצלונה וריאל, אז אפשר לעשות לפחות את הדרך של סביליה ואת הדרך של אתלטיקו.
מונצ'י התחיל כבר לא טוב ברומא, למרות שאגב לדעתי עושה צעד נכון, שאודי אשטוטי לא נשאר. עכשיו אם נלך אחורה, למשל לפני כמה שנים ביובנטוס, דל פיירו, אני לא צריך להגיד לכם מי הוא, מה הוא השחקן הכי אהוב על האוהדים עד היום, שבאו ואמרו לו בעונה הראשונה שלו, אתה מסיים השנה, וזו עונה שזכה באליפות, האליפות הראשונה אחרי עידן הקלצ'ופולי, והוא פרש כי החליטו שהוא יוסיף עומס על הספסל, על המערכת אם הוא ישחק. בא מונצ'י ודבר ראשון הודיע, אחרי המינוי שלו, טוטי לא הולך.
בסדר, הוא שם 30 ומשהו שנה, אפשר להמשיך.
אגב, אני מסכים איתכם.
אגב, טוטי עצמו רמז השבוע שאולי הוא כן ימשיך. ספלטי אמר, לא הייתי צריך להגיע, כי אני כל פעם שאני נותן לטוטי לשחק 5 דקות אומרים לי שזה לא מכובד, ולא הבינו שהגעתי לפה בכלל בשביל להיות בתקופת מעבר של טוטי לרומא.
קרה מצב שטוטי למעשה, ואני לא עד רומא, אבל אני מסתכל על זה בריאה אובייקטיבית, טוטי קודם כל מה שהוא נתן לרומא זה מדהים, זה שחקן עם הנאמנות שלו למועדון, הוא תושב העיר, הוא עד, הוא סמל בלתי מעורר, וגם בתור אוהד כדורגל איטלקי אתה לא יכול לא להעריך את היכולת שלו בגיל המבוגר, אבל הוא באיזשהו מקום הפך למעמסה, למה אם הוא לא משחק, אז יש ביקורת, ואם הוא משחק ולא טוב, אז אף אחד לא מעיז להגיד, אבל, ושמחליפים אותו יש את המדרש.
הקהל ברומא, בדרבי האחרון נגד לאציו, שבת, חברינו יוני נמרודי שעושה את ציון 3, היה שם במשחק, ומאוד התבאס, כי לא היה עידוד מצד האולטרז, והמשחק גם נגמר בהפסד בדרבי, ונגמר האליפות.
הפסד שגמרת האליפות.
אנחנו נדבר אבל בליגה
האיטלקית. אנחנו נדבר לליגה האיטלקית. בוא, אם כבר אנחנו באיטליה, בוא נדבר על אנטוניו קונטה, לוקח האליפות ככל הנראה השבוע, באנגליה, האם הוא, קודם כל, האם הוא נשאר? כלומר,
תשמע, מדברים על זה, אינטר מאוד לא מדברים על זה, אבל
לא רק שנייה, אינטר קודם כל פיתרו כבר שלושה מאמנים השנה, את רוברטו מנצ'יני 12 יום לפני תחילת העונה, הביאו את פרנק דבור, פיתרו אותו, פיתרו את פיולי,
דש לבוזגלו,
כן, ועכשיו הם רוצים להביא את קונטה, הם מדברים על זה שהם מביאים כל מיני חברים שלו, של קונטה לצוות אימון, לצוות זה, יש להם את וולטר זבטיני שמביאים כמנהל ספורטיבי, וכאילו הם אומרים שהם הולכים לתת לקונטה צ'ק פתוח לרכישות ו-50 מיליון יורו, קונטה יש לציין, המשפחה שלו עדיין באיטליה, כלומר הוא לא הביא אותם ללונדון, אז האם אנחנו נראה בעצם הוא לוקח אליפות באנגליה וחוזר לאיטליה?
בעצם העובדה שהוא מגיע לאינטר ולא לטורינו.
קודם כל, מה שנדבר רגע על קונטה, מה שקונטה עושה זה מדהים. זאת אומרת, לבוא לצ'לסי אחרי העונה הקודמת, והיום הוא כנראה אמור לחגוג אליפות, זה מדהים, זה הישג חסר תקדים בהצלחה שלו, כי אני אומר הקיצוניות, זה לא שזה היה מועדון ששנה שעברה היה ליד האליפות, הוא שיקה מועדון ששנה שעברה נראה שמתפזר לכל מקום. עכשיו, נקודה מעניינת לגבי קונטה, שימו לב רגע, קונטה זוכה כנראה ערב באליפות אנגליה, זידן יזכה כנראה באליפות ספרד, נקווה שרק שם, שזו האליפות האחרונה שלו השנה, ואנצ'לוטי, זה לוקח, זכה באליפות בבייר מינכן, בגרמניה, שלושתם, אנצ'לוטי מנת שניהם באותה קבוצה, פיפו אינזאגי שאם משחק באותה קבוצה, זכה בעלה ליגה עם ונציה באיטליה, עוד רגע, עוד נקודה משותפת,
קררה זכה בספרטק מוסקווה באליפות בפעם ראשונה מאז 2000,
שווה לשחק תחת אנצ'לוטי.
לא, שווה לשחק תחת ליפי.
לא רק, ועכשיו,
כי ליפי לימד את כולם.
ותוסיפו עוד שני דברים. לואיס אנריקה שיחק ברומא, ואימן גם ברומא. גוארדיולה, סוף קריירה שלו, לא הרבה זוכרים, שיחק בברשיה הקטנה. אגב,
הוא שיחק גם ברומא.
הוא שיחק גם ברומא, נכון. והוא שיחק ליד רוברטו באג'ו, ואגב, אני שמעתי אותו פעם באיזה רעיון, קראתי פעם שהוא דיבר על התקופה עם באג'ו, להסתכל עליו וללמוד וכדומה. מה שאני בא להגיד, שימו לב שהכדורגל האיטלקי עם כל ההשמצות תמיד הגנתי הוא DNA שמייצר מאמנים ואנשים שמבינים כדורגל, גם אוריניו, גם אימן באיטליה, זאת אומרת המאמנים הגדולים
כנראה צריכים לקח ליגת אלופות, אתה יודע.
לא רוצה לי
למקי, אנחנו עוד פעם, בואו חוזרים עכשיו שנייה, אתה כל הזמן לוקח אותנו לאיטליה, חכה, עוד מעט, יהיה לך עוד חצי שעה שלמה לאיטליה.
אנחנו צריכים להבין שמשם זה נוצר, זה המקור לכדורגל העולמי. עכשיו רגע נחזור לגבי
קונטה. לא, המקור לכדורגל העולמי זה אנגליה. טקטית הוא לא, כן? אבל המקור לכדורגל האנגלי זה אנגליה.
כל פעם שמישהו בועט כדור מההגנה להתקפה, תזכרו מאיפה זה הגיע.
גם על זה אני אזכיר לכם שהאיטלקים עדיין טוענים שהם המציאו את הכדורגל, יש את הקלצ'ו סטוריקו ששחקו בפירנצה בתקופת אני לא יודע מה, והם טוענים שזה שם
ברנסנס.
ברנסנס, בדיוק.
הסינים גם כן טוענים שהם הבני המאיה גם כן טוענים שהם המציאו את הכדורגל.
רק עם ראשים, כן.
אבל אנחנו נסכים אובייקטיבית, עובדתית, שהכדורגל המודרני נמצא באנגליה, זה עובדה שאני מסכים איתה, ונקבל אותה. עכשיו, מה שאני אומר, נחזור רגע לקונטה. תודה.
הגענו להסכמה שהכדורגל מוצא באנגליה, תודה.
לגבי קונטה, אני אגיד לכם, הוא עושה הישג מדהים, וקשה לי לראות אותו חוזר לאינטר. אגב, כי אני חושב שהוא עוד לא סיים את העבודה בצ'לסי, ושנה הבאה הם חוזרים לליגת האלופות.
ואינטר לא תהיה בליגת האלופות.
ואין דבר יותר פיקנטי מלראות את קונטה כמגיע כמאמן צ'לסי, למשל משחק בול יובה, שיובה הוא סמל בלתי מאוער.
צ'לסי לוקחת אליפות, אבל אני רוצה להסביר לכם משהו שיכול מאוד להיות בליגה האנגלית, בפרמייר ליג, יכול להיות פלייאוף, ליגת אלופות, בין ארסנל לליברפול. עכשיו, צריכים לקרוא כמה דברים שזה יקרה, אבל זה יכול להיות משחק שיקבע מי הולכת לליגת האלופות, שזה מדהים, יש לזה גם עלי השלכות על ונגר וכו'. אם ארסנל מנצחת, עושה טקו עם סטוק סיטי 1-1, מנצחת את סנדרלנד 3-0, ומנצחת את אברטון בבית 2-1, וליברפול מפסידה 1-0 לווסטהאם, אפשרי, ווסטהאם תקעו את טוטנהאם, בעצם נתנו את האליפות לצ'לסי.
עם 1-0.
עם 1-0, ואז מנצחת ליברפול, מנצחת את מידלבור 3-1 באנפילד. אז שתי הקבוצות עם...
שכבר ירדה ליגה.
כן. שתי הקבוצות עם 73 נקודות, ואותו מספר גול דיפרנס, כלומר אותו הפרש שערים. ואז זה אומר, ויש להם גם את אותו מספר שערים, אז זה אומר שהם הולכים לשחק משחק פלייאוף בווניו ניטרלי, במגרש ניטרלי, וזה הולך להיות מדהים. אני אוהד ארסנל, אבל אני רוצה שזה יקרה, כי זה מדהים.
אני חושב שמהאנשים שהביאו לכם את המאמן של, מי זה, לינקולן, שאוכל פאי בדיוק המצלמה.
לא, לא, זה היה סאטן, זה היה סאטן וזה השוער.
כשמאמן השוערים, או השוער של...
לא, השוער, השוער.
כשהשוער השני של סאטן אוכל פאי בדיוק שיש ליין הימורים, מהחבר'ה שהביאו לכם את זה. משחק פלייאוף.
זה יהיה מדהים. לפי דעתי, אגב, אפרופו, השבוע, אנחנו כרגיל נדבר על ארסנל, רגע, השבוע דווח שארסנל רוצה להביא מנהל ספורטיבי, אנחנו נדבר בדיוק מה מנהל ספורטיבי עושה ליובנטוס, אבל זה אחר כך, אז אל תתחיל.
לא, אני עוצר.
כן. ואז ונגר אמר, אני לא מבין מה המנהל ספורטיבי עושה וכו', ומדברים באנגליה.
הוא ולוזון, שני אנשים היחידים בכדורגל העולמי שלא מבינים מה האחריות של מנג'ר מקצועי, זה ארסן ונגר ולוזון בארץ.
זהו, השווינו את לוזון לוונגר, וונגר ללוזון, זהו, זה הסוף של ונגר, הביתה ונגר, הרקת אותנו, משווים אותך ללוזון.
אני לא יודע מי נלב מההשוואה הזאת עכשיו.
אז יש דיבור על זה שיש ממש מלחמה מאחורי הקלעים בארסנל, גזידיס, המנכ״ל, נגד ונגר, גזידיס רוצה שינוי, כמו הרבה אוהדים, ונגר רוצה לשמור על החוזה 20 מיליון לירות סטרלינג שלו, ואיכשהו ארסנל מצליחה להתאושש, ובמרוץ למקום רביעי, ואתם יודעים מה, ארסנל עם הניסיון שלהם במרוצים האלה למקום רביעי, אני לא אתפלא אם הם יגיעו בסופו של דבר לזה, וזה מזעזע בעיניי.
אני רוצה להגיד אתם, עצם זה שבכלל מדברים על זה שוונגר יכול להישאר, זה לא ברור, כאילו, זה מדהים, זה עובדה עצמה מדהימה, כי כמה אפשר יותר להיקשר? עכשיו, אני לא מדבר איתך עוד פעם מגיעו למקום רביעי. גם דרך, מפסידים, מקבלים תבוסות מכל מיני קבוצות, מול ביירן, זה היה נורא לראות מועדון גאה כמו ארסנל נראה כמו בטה בוריסוב, סליחה שאני פוגע בבטה בוריסוב, מקבלת כזו השפלה גם בבית וגם בחוץ.
כן.
אז גם אם יגיעו למקום הרביעי, ארסנל זה מועדון שאמור להיות, להתמודד על גמר ליגת האלופות. עכשיו אנחנו מדברים על מועדון שכל היסטוריה שלו הגיע רק פעם אחת לגמר ליגת האלופות. המאמן הזה, חוץ מלעבור את שלב הבתים, לא מצליח לעשות שום דבר. איך זה יכול להיות בכלל שהוא מועמד לאמן? כאילו, ג'נרל מנג'ר, כל מועדון בארץ כבר מתחיל להבין שצריך להביא את הג'נרל מנג'ר, אז בארסנל שזה מועדון עם הממוצע צופים מדהים וקהל והצטדיון מלא והצטדיון הכי יקר, אגב, המחירים הכי יקרים.
כן, זה גם אחד מהעשרת המועדונים הכי עשירים בעולם, כלומר זה לא סתם מועדון. יש שלושה מועמדים מובילים למנהל הספורטיבי של ארסנל, אם בכלל, זה לא יקרה לפי דעתי, כן? כי ונגר הולך להישאר
בליגה השלישית. הוא לא מבין בכלל מה צריך אחד.
כן, עוד 20 שנה בליגה השלישית, הוא יגיד, אנחנו בטופ 4 של הליגה השלישית.
למה? לידס עוד מעט חוזרים, באמת. Any day now, לידס חוזרים.
לידס יצאו, נכון?
אז המועמדים זה מיכאל צורק מדורטמונד, אלכסנדר רוזן מהופנהיים. אגב, ראיתי קטע במגרש אימונים של הופנהיים, הרכיבו את המגרש אימונים, כאילו צירות המגרש, כמו שפפ גוורדיולה עשה בביירן מינכן, כאילו חילקו את זה
לשלישים?
לא לשלישים בדיוק, אבל יש דרך של פפ גוורדיולה לאמן את תנועה לתוך שטח על ידי ציור, אני אעלה את זה אחר כך, על ידי ציור, בעצם חלוקת המגרש בין הקווים. אז אופנהיים משחק ככה, אופנהיים מי שמאמן בן 29 יולי נגלזמן, לא משנה, לא משנה,
זה בכלל סיפור יפה, אופנהיים, מדברים על מועדון
סיפור. אז ארסנל רוצה את המנהל הספורטיבי שלה, אלכסנדר רוזן, כאילו...
מי זה ארסנל רוצה? אתה תמיד אומר, ארסנל רוצה. Who is this Arsenal?
גזידיס, אני עכשיו אמרתי, המנכ״ל גזידיס.
אז מה שאומר, זה כמו מכבי תל אביב סל, שאתה אומר, מי שם מחליט בכלל? זה נשמע כאילו, מי אמור לקבל?
לא, לא, לא. בארסנל ברור מאוד מי מחליט, יש את ארסן ונגר, הוא מחליט על הכל. אבל צריך להחליף אותו, וזה מה שיוצר את המלחמות יהודים שמה. וגם מרק אוברמרס, שעשה עבודת ניהול ספורטיבי, אייק זה קצת שונה, יש להם לב טכני מה שנקרא, והם מתעסקים עם הרבה...
אבל שאתה רואה מה קורה עכשיו באייק, אתה רואה שכנסה נעשתה שם עבודה יפה, אתה רואה...
כן, אבל זה לא אוברמרס, אוברמרס היה אחראי על העברת שחקנים, הוא אחראי שם על השוק העברות, מי שמנהל את אייק זה בעצם מה שנקרא לב טכני, יש להם את אדווין ונדר סאר, דניס ברקאמפ, אוברמרס, עוד כמה שחקנים לשעבר שמקבלים החלטות בלב הטכני הזה, ואגב, בגלל זה הם החליטו על הצהרה מאוד מאוד קיצונית, יש להם שם גיל ממוצע בהרכב זה 22, זה ממש יפה לראות.
אגב, אני כותב אותך, ראינו תופעה שנה באמת של כמה קבוצות באירופה של הצהרה, מונקו ראינו את אייקס, וגם ברוסיה דורטמונד, שפתאום אתה רואה שיש מועדונים שבאמת החליטו אולי ללכת עליהם כיוון כזה, ואתה רואה שזה מצליח בסך הכל.
מי שלא מצהירה זה מנצ'סטר יונייטד. נתון, אתם יודעים שלבורנמות יש 52 שערים העונה? בליגה, למנצ'סטר יונייטד יש 51.
מסקנה, הם צריכים להעביר את קינג מבורנמות' למנצ'סטר יונייטד, וזה בדיוק הפער.
קינג היה של מנצ'סטר יונייטד.
נכון, לתקופה קצרה, והוא לא קיבל אף הזדמנות.
נכון, ברור, אבל יש קינג, ג'ושוע קינג, הוא כאילו נורווגי, אבל עם השם הכי אנגלי, הוא נראה אנגלי.
הוא לא נראה, אין בו טיפה של נורווגי.
כן, כן.
לגמרי.
זה גזעני?
לא, זה לא גזעני. לא, לא, זה לא.
בסדר, אפשר להגיד את זה? כן, אוקיי.
כן, כן. מנצ'סטר יונייטד, מוריניו, במהלך השבוע העלינו איזה משהו על מוריניו, ואז אמרו שאנחנו שונאים מוריניו. אז... אוקיי, קודם כל, אני לא שונא את מוריניו, באמת, אני ממש מחבב, אני חושב שהוא שינה את הכדורגל האירופאי, את הכדורגל האנגלי, אבל פעם אחרונה שקבוצה שלו כבשה שער נגד הטופ 6, היה בה הפסד 5-3 לטוטנאם, כשהוא היה מאמן של צ'לסי, בראשון לראשון 2015. מאז הוא שיחק 5 משחקים בחוץ, נגד קבוצות הגדולות, והפסיד גם לארסנל דרך אגב, כן? הוא הפסיד השבוע לארסנל.
פעם ראשונה לוונגר, כן.
כן. הוא הפסיד בסך הכל ב-0-7.
הוא דרך לציין את זה אגב.
כן. לא, הוא גם, יש איזה קטע עכשיו אגוי, גם וונגר הוא באגו שלו, כאילו מדבר על זה שהוא ניצח את מוריניו, כאילו הוא מאוד שמח, מאוד שמח. וגם מוריניו אמר בסוף המשחק, הוא אמר, אני מאוד שמח לאוהדי ארסנל, הם לא צריכים לסבול ככה, וזה...
משהו מאוד מתנשא לדעתי, מאוד יאיר, זה הסגנון של מוריניו. אגב, אני חייב להגיד, אני עורך פה, ואני מאוד אוהב את מוריניו כאחד שמוסיף המון המון צבע לכדורגל. רוב האנשים שונאים אותו, אבל זה נותן עניין. עכשיו, את ההישגים שלו, ובין אם אתה לא אוהב את הסגנון כדורגל שלו, לא אוהב את הסגנון של האיש, אי אפשר לקחת ממנו את ההישגים. האיש מבין כדורגל, האיש גאון כדורגל. אני חושב שאחד הדברים שאפיינו אותו זה הקטע שהקבוצה הוא מאוד ליקד את חדר הלבשה, אבל אתם ראיתם, כולנו ראינו שאחרי שנתיים, שלוש, זה כבר לא מחזיק, זה לא החזיק בריאל מדריד, זה לא החזיק בצ'לסי שהשחקנים שנו אותו, זאת אומרת, כנראה שיש לזה איזה אפקט מסוים.
גם לא יכול להיות שהוא מדבר כל כך הרבה על עייפות, בלי שהוא ירים את היד ויגיד, גם לי יש חלק בעניין, אז יש פציעות. והליגה האנגלית היא ליגה עמוסה בצורה יצאת דופן.
הם שיחקו 60 משחקים.
אני מבין את זה. אבל גם ברצלונה וריאל מדריד, וגם הקבוצות האחרות, ומנצ'סטר יונייטד, והיא גם הוכיחה את זה בחלון העברות הקודם, היא בליגה הזו.
כן.
אם אתה קונה שחקן אחד ב-95, ולא 4 שחקנים ב-30, זה החלטה שלך. זה החלטה שלך.
כן, אבל מוריניו הוא לא זה שמחליט.
אני בסדר, אבל הוא המועדון. אתה לא יכול להשים, אז תשים את המועדון שלך.
ותראה, בגלל שמנצ'סטר יונייטד מאוד עשירה, הם עובדים עם הסוכנים הגדולים, והסוכנים הגדולים לוקחים כסף ענק. גם על העמלה, 41 מיליון לירות סטרלינג, עמלה, שעמלות שקיבל מינו ריולה,
אגב, שפיפה עוד יושב על חקירה של העברה הזאת.
אוקיי, שנייה, אני אגיד לך משהו על הקטע הזה של החקירה של פיפה. זה בולשיט. אני אגיד לך למה. כי באותו יום שפורסם על פוגבה, באותו יום, כן, פיפה מפטרת את האנשים שאחראים על ועדת האתיקה שלה. כן? שאינפנטינו שמה, הוא עושה את כל הפוילישטיקים המושחתים שלו. הבן אדם, כן? אוקיי? קודם כל, הוא הודיע שהמונדיאלים ברוסיה וקטר הם נקיים, כן? זה אינפנטינו, הנשיא החדש. תנו לי שני הרנט על אינפנטינו, כן? יש לו חברים שהוא ממנה, כן? הוא חותם על הסכמי חסות רק עם דיקטטורות, קטר וסין, אוקיי?
ורוסיה.
ומגדיל את המונדיאל.
ומגדיל את המונדיאל בצורה שערורייתית, הורס את המונדיאל לחלוטין, כן? בשביל השמירה על הפוליטיקה שלו.
על הקולות שהוא יקבל בבחירות הבאות.
והוא מפרק, כן, והוא מפרק את ועדת האתיקה. אז אינפנטינו זה חתיכת...
זה DNA אבל של הארגון הזה, זה לא יאמן מי שיעמוד
בראשות תמיד. זה יותר בלאטר מבלאטר.
אבל זה לא, אז מדהים שזה לא יבוא
אחד שיהיה פה חמישה. הם אפילו מאותו אזור, בלאטר מאיזה כפר אחד ואינפנטינו מכפר שני, זה פשוט דוחה.
הארגון הזה זה משהו, כן.
אוקיי, רנט על פיפה וחזרה. ראם, הקבוצה האהובה לך, סוונסי סיטי.
נשארים בליגה.
נשארים בליגה?
יורנטה, יורנטה שם, יש, נכון?
נכון, אם יורנטו, אם יורנטו בלי יורנטה...
צריך בשביל יורנטה שישאר.
כן, זה כמו לסטר עם רניירי או בלי רניירי. אבל באמת, אתה יודע, אין מה לעשות. אתה רואה, לסטר בלי רניירי, זה קבוצת טופ 10 כזו בליגה האנגלית, כמו שציפו ממנה בתחילת העונה. אם רניירי הייתה מועמדת חזקה לרדת, וכנה לסוונזי ש...
מידלסבור ירדו, סנדרלנד ירדו, עכשיו זה קרב בעצם בין סוונזי, הל וקריסטל פלס.
קריסטל פלס, אני...
לא, אם קריסטל פלס מפסידה להל...
יש לה לוח משחקים, נכון, ואז יש לה לוח משחקים... הנקודה היא שיש לה לוח משחקים קשה על הנייר,
ואז מגיע למנצ'סטר יונייטד.
נכון, אבל זה נגד קבוצות שכבר, לפי דעתי, מנצ'סטר יונייטד, שכבר רשמית יאבדו עניין בליגה, והתרכזו במשחק שלהם נגד הילדים של אייאקס.
שכל מי שלא מנצ'סטר יונייטד יתמוך באייקס מן הסתם.
חלק מהאוהדים של מנצ'סטר יונייטד יהיו חייבים להודות שאייקס עם סיפור הרבה יותר כיפי. סתם לא, זה ליגת אלופות, אין מה לעשות.
סוונסי יש להם שני משחקים נגד סנדרלנד בחוץ, סנדרלנד הפכו
לזכות בפרס לליגת אלופות, אל תיפלו עליי, כן, אני מדבר על...
סנדרלנד הולכת לשחק מול סוונסי, ואז סוונסי, אם סוונסי מנצחת את שני המשחקים שלהם נגד סנדרלנד ונגד וסט ברומיץ'.
אתה ראית מה היה במשחק מסנדרלנד והל?
זה אפשרי, הם עסקו בזה. אז זהו, סנדרלנד תקעו את הל.
מה זה תקעו? העודים לא הפסיקו לשיר אתם באים איתנו. תשמע, אני מת על הקטע הזה, שאחרי שכבר ירדת הליגה, אתה עדיין, אתה יודע, סנדרלנד כבר שנים, במחזורים האחרונים, הם ממש עם הציפורניים בליגה הראשונה, אין הרבה רגעי אושר שם לאוהדים, אז אם כבר אושר, לקחת את הל,
שמחה לעד.
כן, חסרי כל, באמת הל, כל המועדים באנגליה הם סבבה לגמרי, עם אוהדים נפלאים ומורשת וידה ידה ידה, סוונזי הרבה יותר חשובה לליגה האנגלית מאשר הל.
נכון, אבל מצד שני, ליגת צורם, כן, מה זה צורם? זה ספורטיבי, כן, שירדו שתי קבוצות מהנורסיסט של אנגליה, שזה האזור של ניוקאסל, סנדרלנד ומידלסבורו.
אבל ניוקאסל לא לה.
כן, אבל הדרבים שם, המשחקים שם, תמיד אהבתי אותם, לראות אותם, זאת אומרת, ולמעשה עכשיו רק תהיה נציגה אחת, זאת אומרת, חבל.
בסדר, זה בסדר.
זה אזור שתמיד יש בו המון פשן לכדורגל, קל.
זה נכון. אגב, סיפור על מידלסבורו, ואז אני רק רוצה להזכיר משהו על ניוקאסל, ואז אנחנו נתחיל את החלק השני. רודי גסטד, חלוץ מידלסבורו, חלוץ, כן, חלוץ בעצם. הוא מצטרף לקרדיף, הם יורדים ליגה. עוזב לאסטון וילה, יורדים ליגה. מגיע למידלסבורו, יורדים ליגה.
קבלן עליות, מה שנקרא, קבלן עליות.
לא משנה מי אתם, ברייטון, אל תחתימו את רודי גסטד. וניוקאסל, רפה בניטס מאמן שלהם, הם זכו השבוע בצ'אמפיונשיפ, על חשבון ברייטון שחטפה שער מאסטון וילה בדקה 85, ובעצם הפסידו את האליפות של הצ'אמפיונשיפ. ב-13 שנים, מאז שהוא זכה באליפות ולנסיה, באליפות ספרד עם ולנסיה, בניטס זכה בליגת האלופות, בגביע אירופה, באירופה ליג, באליפות העולם למועדונים, בסופר ליג, בסופר קאפ של וופה, בגביע האנגלי, בגביע האיטלקי, בגביע הצדקה האנגלי, ובסופר קאפ האיטלקית. מדובר עדיין באחד מהמאמנים הבכירים ביותר שאימן בצ'אמפיונשיפ, כן? תראו בכמה דברים הוא זכה. והוא מגיע לניוקאסל, מסתבר עם הרבה כסף, הוא יוכל להוציא כסף, וטוב שהוא חוזר לפרמייר ליג, לא? בניטז.
אני חושב שהוא הרוויח את הזכות הזו. הצ'אמפיונשיפ זה הליגה השנייה אולי הכי קשה בעולם, זה לפחות הסברה המקובלת לגביה. אחד מהסיבות שכל כך קשה לעלות משם זה כי להרבה קבוצות יש כסף. סתם לשפוך כסף לא מספיק לך לכלום.
מה גם שזו ליגה מרתונית, נורא קשה, המון משחקים, היא לא נגמרת למעשה. אני אגיד לך מה, אבל יאמר לזכותו שהוא גם ירד עם הקבוצה ונשאר והעלה אותם אחרי עונה, הוא שיקם, זאת אומרת, הוא חייב היה שיקם את הקריירה.
הוא הגיע מאוחר.
כן, אבל הוא היה חייב שיקם את הקריירה שלו, הוא היה במקום שכל פעם הוא לא הצליח לסיים עונות או נזרק ממועדונים, ואני חושב שגם מבחינתו לא היה לו הרבה ברירה, וסוף, יהיה לו עכשיו עוד פעם צ'אנס להוכיח אם הוא מתאים לרמות הגבוהות, אבל הוא באיזשהו מקום של הליך של בנייה מחדש, כי אם נסתכל עליו, הוא בוולנסיה הצליח מאוד, והיה לו תהליך של הצלחה.
שתי אליפויות
בוונסיה. שתי אליפויות בוונסיה, שאנחנו יודעים שכמה שזה קשה, והוא הגיע עוד אחרי קופר עם הלוזריות של קופר, ולקח שתי אליפויות, אנחנו צריכים, יודעים שבספרד זה מאוד מאוד קשה, אם אתה לא ברצלונה, ריאל מדריד, ואולי טיפה אתלטיקו.
מה זה טיפה? ממש טיפה. ממש טיפה.
טיפה בים, נכון. טיפה בים. שלוש אליפויות, מה אמרת?
40 שנה.
בדיוק. אז עכשיו, ואחרי זה הוא עבר לאנגליה, ומה שהוא עשה בליברפול, השחייה המטורפת הזאת בליגת האלופות, אחרי הניצחון, אני חושב שזה הייתה אחת השחיות הכי מוזרות, עם אחר בצבע בשנים האחרונות, במחל במפעל של ליגת האלופות, כמה שליברפול חזרה. ואיתם הוא הגיע גם לתארים וגם לגמרים. זאת אומרת, ועכשיו, אחרי הירידה שזה, נגיד, אז באינטר, בתקופה שלו שהוא פותר, הוא עזב אחרי חצי שנה, הוא סימן למעשה את הירידה של אינטר, את התחלת הירידה של אינטר.
זה לא הוגן.
הוא בא בתקופה עם מועדון רעוע, עם מועדון אחרי מוריניו. מוריניו בדרך כלל משאיר גם אדמה חרוכה, וזה עוד פעם נחזור לצ'לסי. מה שקונטי עשה בצ'לסי, אחרי האדמה חרוכה שמוריניו עושה שם, אחרי הבעיות בחדרי הלבשה ובלחמות עם שחקנים, ועדן עזר גמור, והוא הצליח. יש לו עכשיו הזדמנות אדירה, כמו שאתה אומר, עם ניוקאסל, הרבה ציפיות, אף אחד לא יצפה ממנו להגיע לליגת האלופות, עונת סבירה, שתי עונות סבירות, ויכול להיות פה מתחיל לקבל מועדונים גדולים.
אני חושב שניוקאסל זה מועדון גדול, אני חושב שבניטז צריך, יש מאמנים כאלה שצריכים להישאר באמת בסקנד טיר הזה, כן? הוא לא הצליח בנאפולי כל כך, כן? אבל הוא כן הצליח בניוקאסל עכשיו, מן הסתם, הוא הצליח בוולנסיה, הוא הצליח בליברפול, שזה לא סקנד טיר, אבל אתה יודע, הוא הם עכשיו סקנד טיר, אין מה לעשות.
הם המועדונים שליד האליפות, אני קורא להם.
בדיוק, אז אתה יודע, יש כאלה מאמנים שהם צריכים לגעת בשמש, מה שאני אומר, להיות בריאל מדריד, זה בלתי אפשרי מבחינתם, בגלל שהם לא מתאימים מבחינה אישיותית, לא מתאימים לחדר הלבשה.
נכון, נכון.
אתה יודע, דיברו על רפה בניטז בחדר הלבשה, שהוא ניסה כל פעם להוכיח כמה האגו שלו, לא כמה, הוא ניסה להגן על האגו שלו מול הכוכבים הכי גדולים של ריאל מדריד, וכל פעם ניסה להוכיח את עצמו ולהראות שהוא גבר מול השחקנים הכי גדולים בעולם, בריאל מדריד. וזה כישלון, איך שאתה מגיע לדבר כזה, אתה נכשל.
כי לא היה לו את זה.
בדיוק. זידן, באופן טבעי,
יש לו את הקריזמה שלו, נכון.
באופן טבעי, נכנס לחדר, הלבשה, וזה זידן, זה פאקינג זידן, האיש...
הוא גם משרה את זה, הוא משדר את זה, הוא משדר את העוצמות, כן. ואת הכוח ואת המנהיגות, זה נכון, יש כאלה שיש להם או שאין להם את זה, אגב, גם רניירי, כן? כל השנים היה מאמן סקנד טיר, כמו שאתה קורא לזה, של הקבוצות של יד האליפות, לא בשביל לזכות באליפות, ומצחיק שדווקא עם לסטר, שבאמת זו קבוצה לא סקנד טיר, קבוצה תחתית למעשה, הוא כן יצטרך לזכות באליפות.
אפרופו רניירי, הוא כנראה מגיע לניס, שתאבד את המאמן שלה, מאמן מצוין, לוסיאן פאבר, לדורטמונד, שדורטמונד מפטרת את טוחל, שטוחל עשוי להגיע לברצלונה. אז אנחנו פה מדברים הרבה על עשוי, אבל...
אגב, טוחל ווואץ כזה מעניין, זאת אומרת, טוחל הגיע לשם כהבטחה מאוד בנו עליו, הוא מאמן, הוא יודע כדורגל, פשוט טוב ויוחים וואץ כג'נרל מנג'ר לא מסתדרו ביניהם.
כן. יש גם בעיות עם מיכאל צורק, המנהל הספורטיבי.
שזכרת אותו לארסנל.
כן.
טוב, צורק, כי היה שחקן שם, היה קפטן, דמות מאוד מאוד חזקה שם במועדון, ויש לו השפעה. אופציה מעניינת אם הוא יגיע לברצלונה, בכלל מעניין מי יהיה המאמן של ברצלונה, כי אנחנו רק שומעים כל הזמן על בורסת שמות, ומעניין שלמה הם במקום
לאלה מי אתה שלו... לוקח, מי אתה תיקח למאמן של ברצלונה?
האמת היא, אני מאוד התלהבתי ממישהו שהתרשמתי, יודע מה, לא יכול להגיד התלהבתי, אבל התרשמתי ממנו מהעונה, אבל הוא הולך לארגנטינה, זה המאמן של סיביליה סמפאולי.
כן.
הוא, אם לא לסטר, אני חושב שהיום הוא כבר מדובר על כמאמן ברצלונה. אני חושב שההפסד הזה לסטר ידאיג הרבה מאוד אנשים במערכת.
כן, אבל אני כן חושב שיש בברצלונה רצון להביא שחקן לשעבר במועדון, בגלל זה טוחל, אני לא יודע כמה הוא מתאים שם, טוחל כן אוהד הקבוצה.
יואחים לב?
לא, יואחים לב
נשאר בנבחרת גרמניה, הוא מקובץ שם.
לפי דעתי...
הוא ונגר של נבחרת גרמניה.
לפי דעתי כרגע מי שהמועמד הכי בולט, ולא מדברים עליו הרבה, זה חואן קרלוס אונזואה, העוזר מאמן של לואיס אנריקה, שבעצם אחראי בהרבה מובנים להגנה של הקבוצה, למצבים נייחים, מאוד אהוב בקרב הקבוצה.
זה לא החלטה של מסי בסוף. זה לא באמת, אני שואל בציניות, אני לא שואל בציניות, זה לא באמת איזה החלטה של מסי.
מסי עכשיו מתחיל בעצם את המסע ומתן שלו על
החוזה. בגלל זה.
ואני חושב ש... לא, לא בגלל זה.
לא, לא הבנתי. אני אומר בגלל זה החלטה של מסי.
כן. ומסי כן, הוא רוצה השפעה, אבל בפעם האחרונה שהוא הביא מאמן, טאטה מרטינו, זה היה אסון.
היה אסון, נכון.
אז כאילו... כן צריך לקחת בחשבון את מה שמסי רוצה, אבל בסופו של דבר מסי לא בהכרח מבין איזה מאמן צריך, ולכן אני חושב, תראה, ברצלונה היא צריכה לעשות שינויים, כן? היא לא צריכה לעשות שינויים ענקיים, כן?
לא, צריכה להזרים דם חדש ולהביא קצת שחקני
רכש. אני חושב שהם צריכים לבנות יותר לאקדמיה שלהם. ואתה יודע, קודם כל לפטר את מי ששחרר את דניאל אלבס, לפטר אותו. אבל לא, בסופו של דבר, בסופו של דבר שאנחנו מסתכלים על ברצלונה וריאל מדריד ובאמת ביירן מינכן, אתה יודע, המועדונים הגדולים האלה, הם באמת לא צריכים לעשות שינויים גדולים בשביל לחזור להיות הדומיננטים שהם היו לפני שנה.
א', אני מסכים. קודם כל, לגבי, צריך לפטר לא את מי ששחרר דני אלווס, אלא את מי שאם ביאנו זה נכון, אני לא יודע כמה זה נכון. אגב, באיטליה יש הרבה דעות שזה לא הסיפור, שומעים שהוא רוצה לחזור. אז מי שלא החזיר אותו, אותו צריך לפטר. לא את מי שנתן לו ללכת. עכשיו, תגידו לי, סתם מעניין, דייגו סימאונה, זה יכול להיות מאמן שיגיע לברצלונה, למשל?
לא.
כי זה דווקא לא, משהו שיכול מאוד להיות מרענן במועדון הזה, לדעתי.
אני חושב שדווקא מהצד של סימאונה זה לא...
לא, יכול להיות, אבל אני אומר.
לא, הוא גם יודע שהוא לא יקבל את הכוח שהוא רוצה, ואת היכולת להנחיל.
יותר מזה, אומרים בארגנטינה שמסי, סימאונה רצה לאמן את נבחרת ארגנטינה, ואומרים שמסי אמר לא.
אז אוקיי, אז הירדה המועמדות שלו, אבל לדעתי, אם אתה שואל אותי מי מתאים לברצלונה לעשות איזה שינוי, כמו שאתה אומר, לא צריך שינוי גדול, אבל צריך איזה משהו כן להזרים איזה רעננות. כי הם ברור לנו שלא מסי, לא נאמר ולא סוארז ילכו, והדור, והשלושה האלה קצת, אני הרגשתי השנה איזה קצת עייפות. זאת אומרת, כבר פחות רעננות שהייתה לפני
שנתיים. רק 102 שערים.
כן, רק 102 שערים.
יש הרבה אנשים שמדברים על גומש, ועל כל מיני כאלה
ש... מי צריך להגיע?
לא, אז אמרתי, דווקא סימאונה, ראיתי בו איזה משהו שכן יכול להיר את המערכת הזאת מחדש, אבל זה לא, אם זה לא אופציה, אם מסי לא מאשר את המינוי, אז אנחנו מקבלים את זה בהבנה ונלך הלאה. אבל אני חושב שכן, הם צריכים מאמן, ולמה אני אומר על סן פאולי, יש בו משהו שהוא מכניס איזה לאט, איזה פשע.
כן.
ואנחנו מבינים כולנו שהמערכת שם היא כן טובה, היא כן יציבה, צריך אבל משהו...
אני לא יודע אם המערכת טובה, אני יודע שהם לא צריכים...
יש פונדשן טוב שם לקבוצה, אז אתה אומר, צריך חיזוקים פה ושם, אז מה שאני אומר, שנה אני ראיתי אצלהם איזה לאות, איזה עייפות, ופחות רעב, מה שלמשל נגיד...
מה זה מערכת לא טובה?
לא, המערכת לא טובה.
מה זה, לא טובה ביחס למי?
לא, המערכת כרגע היא לא מתנהלת בצורה טובה. אני אגיד לך למה. בגלל שהשחקנים באקדמיה לא מקבלים צ'אנסים בקבוצה הבוגרת.
כמו שתמיד היה.
כמו שתמיד היה, כמו שקורה בריאל מדריד.
תמיד היה, תמיד הם הצליחו להכניס את החבר'ה.
בוא תבנה לי את הקייס, זה...
הם מביאים שחקנים כמו גומש וכאלה שחקנים שלא מתאימים, ותגיד איך
ג'רמי מתאים... דווקא אנריקה מנסה להגן על גומש ו...
לא משנה, לא משנה.
אין סיכוי, אה?
הם מביאים שחקנים שהם לא מתאימים, שהם פשוט לא ברמה הזאת, או לא מתאימים לכדורגל שברצלונה רוצה. יש שם, אתה יודע, משחררים את דני אלווס, ודני אלווס מגיע ואומר, הם לא מבינים כדורגל מי שמשחרר אותי, אני רציתי להישאר ניזה.
אוקיי, דני אלווס יתון חזק, כן?
לא... אז לא, נו, אז יש לך את כל הדברים האלה. עכשיו, יש אישנות כבדה מדי, באמת, כבדה מדי על מסי, סוארז ונאמר. נכון, עדיף לי שאין עליהם מאשר על כל דבר אחר.
אני מקבל את הטיעון הזה.
מי צעירים?
מסי בן 29, נאמר בן 23-24.
אוקיי, נאמר צעיר. סוארז ומסי הם לא יכולים לחשב צעיר בשום מקום.
לא, 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 הם לא מבוגרים מדי. 29 הם בשיא הקריירה. יש להם עוד שנתיים, שלוש להוביל את הקבוצה.
אני לא חושב שצריך.
אתה יודע, הרבה פעמים קבוצות כדורגל מנסות למקסם את המניה, זאת אומרת, למכור אותה לפני שהיא יורדת.
אוקיי, שנייה, רונלדיניו היה לו את מסי. לרונלדיניו היה מסי. למסי...
נאמר?
אבל נאמר עוד שנתיים. הוא כבר צריך לחפש את הנאמר הבא. ואני לא בטוח שנאמר יכול לפרוח תחת מסי, כמו שמסי פרח תחת רונלדיניו.
נאמר, אנחנו רואים אותה בנבחרת ברזיל, שצריך לקבל את המושכות. נאמר מקבל מושכות, זה שחקן פוטנציאלי הכי טוב בעולם. זה התחושה לפחות.
אבל עדיין, נאמר לבד לא יכול להיות וילד ברצלונה, לדעתי, זאת אומרת, ברור שצריך פה עוד משהו עכשיו.
לפי דעתי כן. אבל בלי מסי.
אגב, הוא שחקן מדהים, הוא הוא יכול להיות מדהימה, אבל אני חושב שאולי בלי מסי, כרגע אני לא רואה אותו שם, אז עכשיו, הם צריכים לעשות איזה שינויים, יותר הייתי אומר, קוסמטים, לא מערכת, לא לבנות מחדש, דווקא אמרתי, בנייה מחדש, דיברנו על ביירן, ביירן אני חושב שכן צריך לעשות איזה שהיא לא בנייה מחדש לגמרי, אבל כן לעשות...
אני חושב שהדבר הכי חשוב עבורם זה לרפד את בוסקץ. בצמר גפן
לברצלונה.
כן, לברצלונה, כי עם כל הכבוד, בסופו של דבר יש 11 שחקנים על המגרש, וראינו השנה יותר מדי נפילות עם בוסקץ או אנייסטה לא משחקים, כי המנועים של הקבוצה זה לא רק שלושת הסטרייקרים קשרים התקפים למעלה, וכששני אלה לא שיחקו מספיק ברצלונה איבדו נקודות.
אפרופו האלה שאומרים שפפ גוארדיולה לא מאמן מספיק טוב וכולי, בלי פפ גוארדיולה אין בוסקץ, חברים. באמת, אין בוסקץ, ואין פדרו, ואין עוד כמה כאלה.
אז אני אמשיך אתך, בלי בוסקץ לא מגיעים לכאלה הישגים, כי בוסקץ לדעתי זה...
בסדר, אבל מי עשה את בוסקץ?
עכשיו, אחד הדברים שדיברנו קצת על המשחק של, על הקמפיין שלהם בליגת האלופות, המשחק הראשון בטורינו, בוסקץ לא שיחק. ובוסקץ לדעתי היום, במיוחד משחק מול יובה, שזה משחק של מרכז שדה, הוא היה מאוד דומינה, הוא היה מאוד חסר להם שם במשחק הזה.
אז בוא, אנחנו עכשיו עוד מעט נתחיל לדבר רק על יובנטוס. חלק ראשון, נגמר.
זה מונולוג שלי.
בכל יום נתון, פרק 34, חלק שני, ובוא אני אשאל אותך שאלה פשוטה דסקל. האם אני יכול להגיע עם חולצה של רדי לגמר המערב?
בטח.
אוקיי.
היא אדומה?
כן, היא אדומה. זה מפריע למישהו?
לא נראה לי שהחבר'ה בהייטק של...
של הוול?
של הוול.
לא, אני קניתי כרטיס ללמעלה. אני עם פשוטי העם. אני עם החבר'ה שבתקווה מעודדים. לא עם אלה שיכולים להרשות לעצמו לשבת למטה.
אתה חייב למצוא את האישה האישה הזאת שרוקדת עם הסוודר.
זה נראה כאילו מהצילומים שזה לא למעלה.
לא, זה לא למעלה.
זה לא למעלה.
אבל אם אתה פוגש אותה, תעשה לי...
מה אם נבוא עם חולצה של אולדריג' או קוואי? זה כנראה כבר יהיה מוגזם, נכון?
תבוא עם חולצה של יוסטון כדי לצחוק על יוסטון.
אין מה לצחוק על יוסטון, יוסטון שנגמר האוויר.
גרג פופוביץ' מנצח את דנטוני בפעם ה-20 בפלייאוף. אף מאמן לא עשה את זה למאמן אחר, חוץ מפיל ג'קסון לג'רי סלון. מרוץ הפלייאוף, ה-MVP פתאום נראה מגוחך.
עצם ההתעסקות בזה נראה מגוחך, שיש הרבה יותר כיף להתעסק בכדורסל פרופר.
סן אנטוני מגיעה ליוסטון, מנצחת בלי קוואי, אולדריג' במוד אני אקים על האג'ואן, סימונס במוד אני קוואי לנוד.
פאק מי זה סימונס, אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר, הוא על המגרש, אני לא יודע איך קוראים לשחקן הזה.
ג'ינובלי במוד אני ג'ינובלי מלפני 15 שנה.
מתי ג'ינובלי נהיה שחקן הגנה? זה השאלה שלי.
הוא תמיד היה
לו
את הקיליריות הזאת. בוא נדבר, אנחנו בגמר המערב, סן אנטוניו גולדן סטייט, גמר המזרח, אנחנו עדיין לא יודעים מי יהיה, זה או וושינגטון או בוסטון נגד קליבלנד.
משחק חם מאוד היום אנחנו מקליטים ביום שישי.
כן, אין מה לדבר על זה, אבל הגמרים, תראה, אני לא אתפלא אם זה מגיע למשחק שביעי, אני לא אתפלא אם, אני מדבר על גולדן סטייט, סן אנטוניו.
אני עושה לך פרצוף על שתי הסדרות האלה.
אני לא אתפלא אם גולדן סטייט מסיימת את זה בסוויפ. מה אתה אומר על זה?
אני נופל מהכיסא אם זה לא סוויפ. אני לא רואה את זה.
די, נו, מה זה בחיית?
לא,
אתה ראית?
מוגזם להגיד נופל מהכיסא, ברור שמוגזם.
סן אנטוניו חטפה בראש מיוסטון.
אני לגמרי פרו סן אנטוניו, אני לגמרי באדם, אני מאוד 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 אשמח אם יצא לי לראות ניצחון חוץ שלהם באורקל ארינה. אני לא רואה את זה קורה. אני חושב ש... הם מאוד מאוד טובים בנצל חולשות, כמו שיוסטון הבגינה שהם הלכו. יוסטון ניצחו את המשחק הראשון, כי השלושות נכנסו. וסן אנטוניו נשברו מהר מאוד, וויתרו על המשחק, לא מבחינת הרכב על המגרש, אבל על איך שאתה יודע, איך שהמשחק התנהל. משחק שני, הביאו להם בראש, רביעי, חמישי, שישי. הם ניצלו את העובדה שיוסטון מאוד מאוד חדגונית, יוסטון קבוצה טיפשה. באמת, יוסטון כקבוצה...
לא הייתי מגיע אותם כטיפשה, אבל...
טיפשה ספורטיבית, ברור שאני לא מדבר על הבני אדם, אבל שיש לך מהלך מכריע, וארדן מקבל את הכדור, מקדרר 15 שניות, ואז עושה עבירת תוקף, או לא יודע מה היה שם במשחק הקודם, מה יש לדבר בכלל? זה לא גולדן סטייט. גולדן סטייט, עם כל הכבוד, אתה צריך למצוא שיש לך קוואי אחד בתקווה שיש לך קוואי אחד...
הוא אמור לשרק, הוא אמר שהוא ישחק.
אז שיש לך קוואי אחד, על מי אתה שם אותו?
על
מי אתה שם אותו? מי השחקן ההגנתי המבריק שלך, וגרוע מכך, על מי אתה שם את החורים בהגנה שלך, שזה דיוויד לי, זה פאו, זה למרקוס אולדריג'
למרקוס אולדריג'
שיחק טוב, אבל באופן כללי מסורתית, אני לא רואה אותו מחזיק סדרה הגנתית. אני לא רואה אותו מצליח גם להביא 36 נקודות, כמו שהוא עשה, 34 נקודות כמו שהוא עשה היום, וגם מצליח לעצר את צעדיו של מישהו. והמישהו הזה שהוא אמור לעשות את זה עליו, זה גרין שמוצא את המיץ מהשומרים שלו, כי הוא לא עושה פוסט-אפ, הוא יוצא החוצה, הוא זז, הוא נותן חסימות ואז מתגלגל פנימה, הוא עושה המון דברים, הוא מוסר, הוא מנהל תמיד, הוא מוציא לך תמיד כשחקן הגנה. אני לא רואה מה סן אנטוניו יכולים לעשות הגנתית מולם. תבין, אני לא רואה איך הם עונים מגולדן סטייט לשים 110 נקודות כל משחק.
כן, זה הולך להיות מאוד קשה מבחינתם. בוא לא נשכח שסן אנטוניו כן ניצחה את גולדן סטייט במהלך העונה הרגילה.
אתה יודע מה האחוזים של יוסטון היו הלילה? 28% מהשדה, 32% מהשלוש, 72% מהעונשין, 14 אסיסטים. איזה נפל, איזה משחק ביתי אחרון נוראי.
כן, ואתה יודע מה, יש עכשיו כאילו, הרדן, כן, הוא הרבה פעמים נעלם ברגעים הגדולים. גם בגמר נגד מיאמי, כשהוא היה באוקלאומה, הוא היה נורא והיום. גם במשחקים מכריעים בפלי אוף בשנים האחרונות. אתה יודע, זה שם את כל העניין הזה של ה-MVP בסימן שאלה.
עכשיו הדורנט, שאולי ראה את המשחק הזה, אני מאמין שהוא לפחות ראה את המשחק הזה בהכנות הטקטיות, ובטח אולי ראה אותו בלייב, רק חשב לעצמו, איזה מזל שאני לא עם הבחור הזה ועם וויסטבוק, עם השני מועמדים ל-MVP. שכל החבר'ה שאוהבים, אתה יודע, אוהבים את הפושים.
איזה מזל שאני עם ה-MVP בשנתיים האחרונות, סטף קרי.
כן, שלא אכפת לו. שהוא במקום בחיים שלו, שהוא רוצה עכשיו לאסוף את הבאות אליפות נראה. נראה שהם...
כמה הולך להשפיע על זה בעצם שסטיב קרי לא הולך להיות שם? במיוחד כשגריג פופוביץ'
זהו, נגמרו המשחקים. יש להם עכשיו את פופ מצד אחד, ויש להם את לברון מהצד השני, אם יגיעו לצד השני. אז שוב, אני פתחתי עם האמרה המטופשת הזאת של אני פועל מהכיסא עם סוויפ, אבל באמת שעם כמה שפופ מדהים וכמה שקוואי שחקן מדהים, אני פשוט לא רואה, אני חושב שהם יכולים to coast it בלי קר עכשיו, אבל כשהם יגיעו למפגש מול לברון, אני חושב שההיעדרות של קר ועובדה שהמחליף של בלט, ככה הוא יקרה פה, סתם אני צוחק, שלו יודע לעשות, יודע לעשות דברים, ולברון שהוא כנראה הסוג של המאמן האמיתי, ברור שזה שטות, אבל אני חושב שקליבלנד הרבה יותר, יש לה הרבה יותר מה להציע התקפית מאשר סן אנטוניו. סן אנטוניו כדי שהיא תביא את הצוגה התקפית, היא חייבת לשחק כמו קבוצה.
כן, אבל קליבלנד נוראית מבחינה הגנתית. פשוט נוראית.
נכון, אצל קליבלנד אני לא יודע איך הם יצרו את...
למרות שלו סיפר על זה שהוא עכשיו עובד על הגנה חדשה, ואז שאלו אותו על ה-high fives של השחקנים שלו, אז הוא אמר, אם הם היו זוכרים את התרגילי הגנה שלי, כמו שהם זוכרים את ה-high fives, אז היינו במצב יותר
טוב. למי שלא יודע על מה מדובר, זה כל המרגע שכף יד נוגעת בכף יד, מה הסדר הסיקוונט שקורה אחרי זה, לפעמים זה 30-40 שניות של תנועות.
אבל, טוב, אני לא רוצה להגיע יותר רחוק, במיוחד בגלל שבוסטון תנצח את קליבלנד בגמר המזרח, סתם.
אז אתה יודע מה, אפילו בוסטון, זה, לא, לא, אני לא אומר, לא. סן אנטוניו זה אתגר יותר גדול מבוסטון.
אנחנו, אין מה לדבר על זה, זה מיותר כרגע.
יש את הסדרה הנוכחית, והיא סופר מעניינת.
שתי הקבוצות הכי טובות בליגה. סן אנטוניו נגד גולדן סטייט.
לא, אני שם את קליבלנד וגולדן סטייט.
אוקיי, בסדר, מבחינת מאזן.
במאזן, כן.
מבחינת מאזן, גולדן סטייט.
עובדה.
מעניין יהיה מאוד לראות אם קוואי חוזר בריא, כי ראינו שהרדן היה קצת פצוע. ולפי דעתי זה אחד מהדברים שהשפיעו על יוסטון, ננה נפצע, זה היה משמעותי מאוד, ננה נפצע, גולדן סטייט בינתיים, בריאים, היה להם זמן מנוחה.
הכל יחסי, גם דורנט חוזר מפציעה.
לא משנה, יחסית בריאים.
הם בטוח נחו יותר טוב.
בטח יותר מאשר בשנה שעברה שסטף קרי הגיע על חצי רגל.
מה המשחק המפתח? יום שישי או יום ראשון? רגע, יום ראשון או יום שלישי?
המשחק... אתה הולך לי במשחק הראשון.
השני,
אז זה המשחק מפתח.
המשחק הראשון, קשה לי מאוד לראות את סן אנטוניו מצליחים לגנוב אותו. אם יצליחו לגנוב את המשחק השני, יש על מה לדבר. מ-2-0, אני מניח שכולנו נבין שזה דן דיל, אלא אם כן יהיה פציעות, כמו שראינו שיקגו בוסטון.
2-0 של גולדן סטייט מול סן אנטוניו, זה לפי דעתי קצת כמו 3-0 של ריאל מדריד על האתלטיקו מדריד. סן אנטוניו יכולה לתת פייט, אבל בסופו של דבר...
יגמר לאוויר.
יגמר לאוויר.
שמה, זה... אני אפילו לא יודע במי זה תלוי. במי זה תלוי בסן אנטוניו? שלמרקוס אולדריץ' ייתן עוד תצוגות כאלה, כמו השניים האחרונות. אם מרקוס אולדריץ' ייתן שוב תצוגה של 4 נקודות, הוא לא יודע כמה היה לו במשחק הנוראי ההוא, אני חושב שזה היה המספר.
לא, גם היה נורא בהגנה. הם היו במינוס כאילו 63 או משהו, איתו על המגרש.
במשחק הראשון מדובר.
כן, זה היה נורא והיום. בקצב של מינוס 63 מן הסתם.
בקצב 63 ל-100 פוזיישן. כן, אין להם סיכויים, הוא לא בעניינים.
כן,
אין לו תחליף.
בשביל שסן אנטוניו תעבור את זה, היא צריכה את אולדריץ' במשך 7 משחקים, כן?
כנראה.
כנראה. היא צריכה את אולדריץ' במוד הקים אלאג'ואן, היא צריכה את קוואי לנורד במוד קובי בריינט, היא צריכה את פאו גסול כפאו גסול לפני 10 שנים,
חמש
אפילו, מנו ג'ינובלי, כי בלי טוני פארקר, עם קוואי על חצי רגל,
פטי מילס חייב מן הסתם להביא את הצוגה המדהימה.
פטי מילס, זה פשוט, אתה יודע, אין לך
את הכלי נשק. מי זה פאקי סימנס? אתה מבין, אנחנו לא מסירים.
סימנס, אתה מבין, שחקן שהוא CBA בשנה שעברה.
ג'וסטן סימנס היום עם 18 נקודות ו-66% מהשדה.
עזוב, אתה יודע,
אפילו שלושה הוא קלה.
אתה יודע מה היה המשחק הראשון שלו שהוא פתח בפלי אוף? המשחק אתמול נגד יוסטון. זה המשחק הראשון שלו שהוא פתח בפלי אוף. אז אתה יודע,
מרי. אתה מבין, זה שחקן שאם הוא לא אצל פופ, שעושה דאבל דאבל בחצי גמר המערב, 11-10, ומשחק דאבל דאבל ב-23 דקות, 11 נקודת עשרה ריבאונדים היום בלילה, איפה הוא? הוא בפילדלפיה, מחמם את הספסל, הוא במכבי תל אביב, באמת, זה מסוג השחקנים האלה, שאתה אומר, מה זה, מאיפה אתה מביא אותם?
מסוג השחקנים האלה שרואים בפועל, בונה, איזה שחקן הוא היה.
אתה יודע מי הכי, מי באמת מייצג את ההשפעה של פופ? מישהו כמו בוריס דיו, שהוא אצל דנטוני,
לא,
שהוא אצל דנטוני בפיניקס, או עכשיו ביוטה, אתה מבין, שחקן בסדר, נחמד. וכשמשחק אצל פופ, אתה אומר, יאללה, הוא השחקן האהוב עליי. איזה חכם, איך הכל זורם דרכו. זה פופ. זה כנראה זה פופ.
לא מאמרים נגד פופ.
או התורי מסינה, אני לא יודע מי כבר עושה את החמרת הטקטיות.
פופ.
למרות שבמשחק הזה מסינה היה ממש מקדימה, אתה רואה אותו כאילו...
יש ציוץ יפה שראיתי שמסינה מדבר עם ג'ינובלי לפני 18 שנה בקינדר בולוניה, ומדבר איתו עכשיו, כאילו זה היה באותו פוזיציה, זה היה נחמד לראות.
פחות שיער לג'ינובולי, ג'ינובילי.
שיער אפור לחלוטין של מסינה.
כמה דקות דיוויד לי שיחק במשחקים האחרונים? פחות מ-10.
באמת?
וכל היום 8, ולפי דעתי במשחק הקודם גם. אני חושב שברגע שפופ הבין שעם דיוויד לי על המגרש, הם לא יכולים להחזיק את ההגנה שלהם, אני חושב שהוא מבין שדרך התקפה הוא לא יכול לנצח.
כן. זה לא...
ועם דיוויד לי ופאו ולמרקוס אולדריץ' ברוטציה, מן הסתם לא ביחד, שלושתם על המגרש, זה too much. זה too much. דיוויד לי, אני לא רואה אותו מקבל דקות בגולדן סטייט, יותר מדי. גם אין לו מה לעשות על המגרש.
כן, אתה יודע.
זה לא שזה קבוצה מסיבית שאתה צריך לשים גוף עליה.
כן, ומה...
על מי הוא ישמור?
ולמי פאו גסול יש? מה יש לו לעשות על המגרש?
להיות כשמגיע. בסדר, אתה צריך לעשות רוטציה כלשהי, אם ג'וויל מגיע מקבל 13 דקות או 12 דקות, אז ברור שפאו יש מקום. אף אחד לא ישכנע אותי שג'וויל מגיע יותר טוב מפאו.
לא, אבל הוא כן מוסיף הרבה יותר אתלטיות ו...
נותן זמן לנוח, כן.
ליפון מטורפים. ודורנט, לך תעצור את דורנט. לא, לא. אחד מהקלעים הכי היעילים בכל הזמנים.
שים לב שאתה אומר דורנט, כשיש לך את קרי
ו... סטף קרי וקליי תומסון.
וקליי תומסון. וקליי תומסון, השלישי. השחקן שקלה מלנת אלפים נקודות ברבע אחד שנה שעברה.
וזה לא שגרין הוא איזה, אתה יודע, פיון
בת כפה. לא, גרין בת כפה הוא לא טופ 50 בליגה.
אז זהו,
הוא טוב מאוד.
הוא טוב מאוד.
נכון, הוא רק טוב מאוד. אני לא יודע מה, אני לצערי, כן.
זה מעניין, נחכה לראות מי בגמר המזרח. משחק נוסף שיהיה, ובזה אנחנו נסיים את החלק הזה. אסף כהן, ביקשנו ממנו שיכתוב לנו איזה משהו לקראת המחזור האחרון של הליגה ההולנדית, שהולך להיות מאוד מרגש. אז הנה דבריו של אסף כהן, תחשבו שהוא מקריא את זה. ביום ראשון יכולה פיינורד לזכות באליפות ראשונה מזה 18 שנה. היא מובילה את הטבלה מהמחזור הראשון, והיא חייבת לנצח את הרקלס, כדי לעשות אליפות ראשונה במיליניום הנוכחי. האליפות, אם תגיע, היא מרגשת בגלל דירק קאוט, שחזר הביתה בעונה שעברה, והכריז שהוא בא כדי לזכות באליפות. בגלל ג'יו ון ברונקוסט המאמן, שהיה שחקן אגדי במועדון, ובעיקר בשביל האוהדים החמים שמלווים את הקבוצה. פיינורד, אנחנו נדבר על יובנטוס ועל השיקום שלהם. פיינורד, לפי אסף כהן, מועדון שבאמצע שנות ה-2000 עמד על סף פשיטת רגל, בשנים האחרונות התייצב כלכלית, הוציא לא מעט שחקנים מוכשרים ממחלקת הנוער, ועכשיו שוב בטופ העולמי. קצת על אייאקס והיריבות, פיינורד הייתה אמורה לזכות באליפות כבר השבוע, אבל הפסידה לאקסלסיור בדרבי 3-0, זה קרה בעיקר בגלל נפילה מנטלית וחוסר יכולת לעמוד בלחץ. הפחד ברוטרדם היא מנפילה ביום א'. כי אם פיינורד לא תזכה, אייקס תיקח אליפות, אייקס צריכה לנצח את טוונטה. ונורא מזה, לא יכול לקרות לו יועדי פיינורד. כלומר, אייקס ופיינורד זה היריבות הכי גדולה, והרבה מעבר לכדורגל, זה היריבות פוליטית, חברתית, תרבותית והיסטורית. לאנשי רוטרדם, גם ככה יש רגשי נחיתות מול האמסטרדמים.
אל תגיד לי, אבל פיינורד ממש, העודים שלה ממש התבאסו של הפן, הפצידה שם.
אני אומר בזה שאסף כהן האמסטרדמי אומר שלאנשי רוטרדם יש נחיתות מול האמסטרדמים, ואם שוב יקשלו ברגע האמת מול הערבים הסנועים, זאת תהיה מכה מורלית קשה מאוד. הכבוד ייפגע, אבל בעיקר האמונה ביכול לנצח ולעבור את אייקס, שנראית כל כך טוב בחודש האחרון.
אם זה קורה, בונים פאקינג פסל של פטר בוס. וואו, זה יהיה עונה משוגעת.
זה עזוב, זה אייקס, זה מועדון...
שלא בונים פסלים כל כך.
כן, לא בונים פסלים, אתה יודע. קרויף רק עכשיו...
רק עכשיו קיבל פסל, כן.
אייקס הפסידה אליפות במחזור האחרון בעונה שעברה. יכול מאוד להיות שזה יקרה לפיינורד. תודה רבה לאסף כהן על האינסייטס האלה. יש את המשחק הזה ביום ראשון בשידורים בספורט 1, ספורט 2, ספורט 3, ספורט 4, ספורט 5, ספורט גלקסיה.
ליגה אנגלית, רק תנסו איכשהו, כי לא משדרים את המשחקים האלה בתורנט הקרוב לביתכם, את התחתית. בוער, מעניין, סוואנזי ועל נשחקים. האמת שיכול להיות שכן יהיה, כי נשחקים נגד קבוצת צמרת.
הם משדרים, ואנחנו מה זה מקווים לארסנל, ליברפול, בפלייאוף. אני כאילו אוהד ארסנל, אני מאוד מחבב את ליברפול, אבל אני מת לראות את הדבר הזה.
כן, אתה שמקמת, כי אחרת ארסנל לא בליגת האלופות. אין לה שום סיכוי אחרת.
נכון. ולא, אני...
הכנסת פה את זה ככה.
אני מגיד, אם ארסנל בליגת האלופות, אז ונגר ממשיך, כאילו, בטוח. הוא ימשיך בחדוך בכל מקרה. יאללה, קדימה.
בכל יום נתון פרק 34, חלק שלישי ומרכזי, ובואו נדבר על הכדורגל האיטלקי. אחרי שאמרתם לנו, למה אתם לא מדברים על הכדורגל האיטלקי? תתחילו לדבר על הכדורגל האיטלקי בחסות. איסטה ספורט. שרוצה להזמין אתכם לראות משחקים של הכדורגל האיטלקי, ואם כבר כדורגל האיטלקי, יש איזה משחק בקרדיף, לא זול, אבל אם אתם רציניים, אתם רוצים להיות מאלה שמחזיקים דגל ישראל וצועקים דגל ישראל בגמר ליגת האלופות, אז איסטה ספורט ישמח לעשות את זה עבורכם, ותדאג לכם לטיסה בטוחה, למלון, לכרטיס למשחק, אתם תהיו בטוחים שדואגים לכם, כל מה שאתם צריכים לעשות.
יש שם בעיות של מלונות בקרדיף, אז באמת...
אם כבר, אז כבר, יש הרבה אוהדים של ליובה וריאל שמתנפלים על הכרטיסים, כדאי לכם למהר, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס ולהגיד ש...
הוא עושה לי את זה כשדסקל אומר גגן פרסינג.
עד. וזהו, תקבלו הנחה של 15 יורו לראש.
אז עכשיו יובנטוס, ואני רוצה להתחיל עם משהו. שנייה. השיר של יובנטוס, יש לי קרב. שנייה. יש לי קרב. אני לא יודע מה אני אוהב יותר, רומא או יובנטוס. את השיר של רומא או את השיר של יובנטוס? בוא, תשיר איתי.
לא רוצה להבריך את המאזינים. על הסטוריה דיטוטי נוי. תשמעו, ששמים את זה באצטדיון, ואז בקטע כל פעם שומר יובה, הקהל
צורך. רק שנייה.
יובה, סטוריה דיונה. סטוריה של אהבה גדולה, כמובן. אגב, זה אמנון שנכנס, הוא היה אמנון קודם כזה קופצני מדי, ואז אמרו שחסר למועדון איזה אמנון שמזוי. אגב, למילן יש גם אמנון יפה, ואפילו ליריבים המרים לאינטר, אני חייב להגיד שגם יש אמנון נורא נעים לשמוע אותו. ואז הם החליטו ללכת על משהו שיהיה באמת שיר כזה שהוא לכל הזמנים מתאים, ואימנון הזה תפס חזק עכשיו, שאתה בא למשחקים היום באצטדיון.
מה זה תפס חזק? ולנטינה אלגרי, הבת של...
אלגרי, הבת היפה והנאה,
האיטלקייה
האמיתית, אתה שמע את השאלה את זה בפייסבוק, והעלתה את זה, את הפוסט, וזה חזק.
מרקיזיו נתן לייק.
זכה להמון, המון, המון לייק.
אני מוכן את הרב שלו. אני מוכן את הרב שמרקיזיו לא נתן לייק.
אולי אשתו של מרקיזיו קסל עליו, כזו מתיילת עליו.
אז... אנחנו דיברנו על מרקיזיו בגלל שמרקיזיו נתן לייק באינסטגרם, הוא כתב משהו
אני מקווה שזה לא יגרום לו לא להשתחק עכשיו בגלל הלייק, שצריך להיזהר, עם אלגרי צריך להיזהר מה שקובעים.
וביוחד עם הבת שלו. טוב, אני רוצה להתחיל דווקא בשפל הכי גדול של יובנטוס בכל הזמנים. קליצ'יפולי ב-2006, הקבוצה מואשמת בזה שהם השפיעו על שופטים, קנו משחקים וכולי, יורדים לסריה ב, ומשם בעצם אנחנו רואים נסיקה של מועדון, שלא רואים במועדונים אחרים שירדו ליגה. אנחנו דיברנו על לידס מקודם, לידס קרסה לליגה השנייה וזהו, כאילו, מרסיי קרסו לליגה השנייה, גם כן מכרות משחקים וכאלה, לא חזרו להיות גדולים, ליברפול לא מצליחה לחזור להיות גדולה, יובנטוס חוזרת מהסרי הבא עד לטופ של הטופ של הטופ, איך הם עשו את זה?
ויש נסיבות מקלות, זה מן הסתם, זה לא ירידת ליגה שאומר שהקבוצה הייתה גרועה מקצועית, אלא הורדת ליגה. וזה לא בגלל בעיות תקציביות שאומר שגם, אתה יודע, כמו ריינג'ר שנורא קשה לחזור, שוב, זה מקרה מאוד, זה לא ליגה. נכון, עדיין.
זה הורדת ליגה למעשה, אחרי שהם לקחו שתי אליפויות ברצף, זאת אומרת, הייתה קבוצה שהייתה קבוצה טובה. אגב,
מה קרה? מה קרה? מה הם עשו?
קודם כל, אני חייב, לפני 10 שנים, במינים אנחנו הולכים להיסטורית, לפני 10 שנים, הם חגגו זכייה בסריה בי. עכשיו, ואז הגזטה שמלו ליגה, הגזטה דלו ספורט, כתב שנת האפס של יובה. זאת אומרת, מכאן נראה לאן הם יתחילו, לאן, מה יהיה מהמודון הזה, אם ה-DNA שלו יישאר. עכשיו, התהליך הנכון שהיה זה, קודם כל, הם, היה המון ניסוי וטעייה, הם הגיעו למסקנה שצריך לבנות מערכת שהיא מערכת מקצועית לגמרי, זאת אומרת של דירקטורית ג'נרלי וניהול פיננסי, ולבנות את המותג הזה מחדש. כי
לפני זה היה לוציאנו מוג'י, שבעצם שלט בהכל.
היה טרידנטי, היה שלישייה, לוציאנו מוג'י, היה בטגה והיה ג'ירארדו. עכשיו, כן. אגב, אני, עוד פעם, אני לא אובייקטיבי, אבל גם אם נסתכל על זה...
מי קיבל את ההרחקה? מוג'י, נכון?
כן, מוג'י, לא, אגב, המצחיק הוא, אני, אתם יודעים, אם נסתכל על עובדות, כמעט כולם, למעט אחד שעדיין בהירו, זוכו בסוף בסיפור הזה, לא כל הסיפור היה...
בסדר, זה זיכיון, זה באיטליה.
כן, לא,
גם ברוסקוני לא אשם, בסדר.
עדיין, אני טוב, אני אומר, אני לא אובייקטיבי, אבל אני אומר, העובדות פה, אם מישהו יצא זכאי, זה לא...
מנדלבליט פה, מנדלבליט פה.
חבר'ה, אם מישהו יצא זכאי, זה לא אשם, אבל זבור, אנחנו מדברים על זה, אבל... מה שהם עשו, הם בנו אותה, הם מלכו על תהליך של לבנות מערכת שונה. מה זאת אומרת? קודם כל, האצטדיון. הם לקחו את הדלה אלפי, האצטדיון שנבנה לקראת מונדיאל 90, ובנו אותו בסגנון האיטלקי של פעם, שהקהל היה נורא רחוק מהמגרש, בגלל מסלול האתלטיקה שגם היה לו תקלי, גם אפשר לעשות שם תחרות אתלטיקה, זה היה כל הטעויות האפשריות. ואז הם לקחו, קנו את האצטדיון ובנו אצטדיון חדש. זה המהלך ששינה אותם, הבדיל אותם מכל הקבוצות באיטליה.
אבל זה לא רק אצטדיון חדש, מה עוד יש שם?
זהו, כל האזור למעשה, יש שם מול צמוד שמלא בחנויות ומוזיאון מדהים, שגם מי שלא יודע את יובה חייב להיכנס לשם לראות את זה. מוזיאון נורא עם סרטים ומצגות דברים, ויש שם גם סיורים באצטדיון, וגם כשאתה נכנס לתוך האצטדיון, שימו לב, מפכו את זה לחוויה כל משפטית, כל משפחה, של המשפחה. תמונות של עבר, יש חדרי ג'ימבורי לילדים להישאר שם, יש שם פעילות הפעלה לילדים, יש שם משחקים. הם הפכו את הכדורגל באיטליה, את חוויה להגיע לאצטדיון של יובה, לחוויה של יום שלם. כשאתה מגיע, נוסע היום לאיטליה, לראות משחקים של יובה, אתה נוסע כבר בבוקר, תורא אוטובוסים מגיעים מדרום איטליה, או מכל מקום של יובה.
באמת? כן, יובה... זה אני קצת מפתיע אותי.
לא, יובנטוס יש להם, הם מאוד מיוחדים במובן הזה, שיש להם קהל מכל איטליה.
איך מתייחסים בדרום איטליה? מפלרמו, מנפולי, שאתה נוסע לטורינו, זה לא השתכנזות כאילו?
לא, אני אסביר לך. קודם כל, חלק מהעניין זה ש... יובה למשל, או בכלל באיטליה, הגיעו הרבה מהגרים מדרום איטליה לצפון בגלל מלחמת העולם השנייה, בגלל העניין של התעשייה, אפילו לפני זה.
לעבוד בפיאט.
לעבוד בפיאט ולכל המקומות. ואז יובה ידע לקרב אותם. יובה הביא שחקנים מהדרום הרבה פעמים כדי לחבר אותם לדרום.
מי למשל?
קאוזיו בא מהדרום, אם אני לא טועה, אולי אני טועה לגבי קאוזיו, אבל היו כל מיני שחקנים בעבר שהגיעו וסימנו את הדרום, וגם כך הם יצרו גרעין של אוהדים שמחובר אליהם. אז עכשיו גם מסו עוד דברים, בשנות ה-80 למשל, או אפילו בשנת 96, הסופרקאפ האירופי, מול פריס סן ז'רמן, איפה הם ערכו אותם? בפלרמו. הם נסו לשחק שם בדרום כדי...
זה כאילו הקבוצה של המדינה.
לגמרי. עכשיו, יותר מזה, יש איזה כל מיני נתונים סטטיסטיים ובאיטליה, שמדברים שבאיטליה יש 18 מחוזות, שיובה זה מועדון הכי אהוד ב10 מחוזות, ובשבעה נוספים הוא המועדון השני אהוד, איפה הוא עוד הכי שלישי, איפה הוא מחוז היחידי שהוא שלישי, זה בלאציו.
לא, ברומא?
לאציו.
כן, אוקיי, בלאציו.
ששם זה רומא ו... לאציו. עכשיו, יותר מזה, אומרים שבלומברדיה, מחוז של מילאנו, ליובה יש יותר אוהדים מאינטר ומילאן. אגב, נתון שדרך אגב...
טוב, זה קרוב, זה אחד ליד.
נתון שדווקא יכול להפתיע אתכם למשל, זה שדווקא בטורינו, הרבה פעמים, בשנים האחרונות זה השתנה, שטורינו, יש לטורינו עצמה יותר אוהדים מיובה.
זה לא מפתיע אותי, זה כמו מנצ'סטר סיטי.
אבל...
לא, גם לסיטי אין יותר אוהדים, זה שטויות.
יש להם הרבה.
כן, אבל זה שטויות להגיד שלסיטי יש יותר אוהדים עם יונייטד במנצ'סטר, זה שטויות.
אבל השנים האחרונות אני חושב שקטינו את זה, כי היום כל ילד שגדל בטורינו, חוץ מהבן של ליאונרדו בונוצ'י, שבגלל שזה ילד אגרסיבי בגן, בריון, הכרח אותו לעובד בלוטי, אוהד את טורינו, רוב הילדים עוד יהיו ו... אבל...
זה גדול, כי בונוצ'י הביא את הילד שלו למשחק של טורינו, הוא עומד שם איתו, והילד שלו עם חולצה של טורינו, זה גדול.
שנתיים קודם בדרבי של טורינו, מול טורינו שבלוצ'י המורחק, הוא הלך להציע לעמוד עם האולטרס של יובה במשחק. זאת אומרת, זה קטע, בלוצ'י בכלל זה טיפוס, זה סיפור מעניין. אז עכשיו, אז אנחנו מדברים על מועדון...
בקרוב בלונדון.
לא, לא, ממש לא.
שיגעת את למקה עכשיו, לא, לא, זה לא...
אז אנחנו מדברים על מועדון שבאמת מייצג את כל איטליה, אם תרצו מקבילה פה בארץ, זה הקבוצה של המדינה, אני לא אגיד את השם שלה, אבל אוהבים אותה בכל מקום. אז עכשיו, כשאתה מגיע למשל למשחק באיטליה, אתה רואה, במשחק בטורינו, אתה רואה מועדוני אוהדים מכל איטליה, מכל רחבי איטליה, שמגיעים לטיול של מהבוקר. עכשיו, הם מגיעים בבוקר, ומגיעים למרכז המסחרי שפתחו,
יש שם
צהריים, כן.
יש שם בירה.
בדיוק, והם הולכים לסיור במוזיאון.
באמת, בירה? זה הקטע?
לא רק.
אני לא זוכר, הייתי פעם אחת במשחק כדורגל באיטליה, ואני לא זוכר מה שתיתי.
יש שם איזה, את המשקה האלכוהולי עם האספרסו, אני לא זוכר איך קוראים לו, בכוסות קטנות, שזה תענוג שם, שאתה יודע, אתה שותה מנה כזאת, אתה ערני כל המשחק, גם אם הכדורגל לא טוב. עכשיו, שזה למעשה חוויה של יום שלם.
קפה קורטו.
זהו, נכון. עכשיו, שאתה הולך, זה חוויה של יום שלם, שאתה רואה, שמת הילדים, כמו שאמרתי לך, לפעילות של הילדים. הם הפכו את הכדורגל שבאיטליה היה אלים מאוד, ואני לא צריך להגיד לכם עם האולטרס, לחוויה משפחתית שאתה בא ומבלה את זה. עכשיו, אחד הדברים שהיה למלחמות, שדיברנו קודם על יציאים ריקים, האולטרס של רומא מודדים, לא מודדים. לא יודע אם ראיתם, במשחקים שמהלך השנה, מאחורי השער, ביציא הדרומי, שזה היציא של הגרעין הקשה, היו מקומות ריקים. שזה לא שלא מחו כרטיסים, יובה, כל המשחקים זה סולד אאוט. יש להם, אי אפשר להשיג כרטיסים על המשחקים של יובה, אם אתה לא חבר מועדון. פשוט את המחאה של העודים. למה המחאה של העודים? למה הנהלה? לא הסכימה שהם יהיו אחרים, מי ייכנס ומי לא ייכנס, ולא יהיה להם שליטה על הגורמים האלימים. היום, עכשיו בעצם זה שהם עשו את התהליך הזה, שהיום ההגעה למשחק של יובה זה חוויה, שהם הפכו ממצב שבדלה אלפי, שהיו באים 30 אלף איש למשחק בית, היום יובה גם יכולים להביא 60-70, פשוט את סטדיון קטן. אין להם פה, זה הבעיה.
יש, קודם כל מילן דיברו על זה שהם רוצים להקים את סטדיון, הם לא הקימו את סטדיון, שילמו כנס 5 מיליון יורו בגלל שהם לא הקימו את הסטדיון.
זה כמו שעד שברלוסקוני מכר את המועדון, זאת אומרת מילן...
מילן גם יש להם בעיה עכשיו, הם בעצם בבעלות קרן הון סיכון שרוצה רק להרוויח, אין לה שום עניין בכדורגל.
שאין לה גם כסף למעשה כרגע.
אינטר יכולה בעצם... להיות גדולה, כי יש לה המון כסף מסין, אבל זה, הם שם בבלגן ניהולי. רומא עכשיו בונים את סטדיון, לא בטוח כמה כסף יהיה שם בשביל לשמור את השחקנים, ג'קו וכאלה, ולהמשיך הלאה, גם ספלטי אולי עוזב, כאילו יש...
ספלטי כאילו... לדעתי ב-100% עוזב לפי מה שאומר
השבוע. אז כרגע אין תחרות בכלל ליובנטוס.
לא, אני דווקא רוצה, קודם כל, אני מאוד אשמח שתהיה תחרות.
יש את נפולי, כאילו...
לא, אגב, נפולי לדעתי עושים עונה מדהימה, ואם נסתכל נפולי שהם איבדו את החלוץ, את השחקן הכי דומיננטי שלהם בשנים האחרונות.
איבדו, זה לא שהוא נפל לבור, יובה לקחה אותו.
כן, איבדו אותו, אבל ליובה, אגב, יובה השנה לקחו גם הם וגם מרומא, והחלישו את האופוזיציה.
כן, לקחו את פיאניץ', לקחו את פיאניץ' ואת
איגואן. אגב, אם אתם שואלים אותי לדעתי, פיאניץ' זה... הוא שקט שקט, אבל עושה עבודה מדהימה השנה, וזה רכש מאוד מוצלח בכלל.
וג'קו זה הקאמבקים של השנה.
עכשיו, אם נסתכל, אני מאוד ארצה, תזכיר לכם, השנים הטובות של הכדורגל האיטלקי, זה היה שהיה בשנות ה-80 וה-90, שהיו המון אלופות שונות, כל שנה הייתה אלופה אחרת, והייתה תחרות, ואני דווקא כן ארצה שתחזור לתחרות. היתרון של יובה הוא באמת שפתחה פער על כל הליגה, למה היום בימינו לקחת... 5 ובעזרת השם ביום ראשון זה תהיה אליפות השישית ברציפות.
נגד רומא הם משחקים?
נגד רומא.
צריכים טקו.
צריכים טקו, או אם לא...
ברומא, נכון?
כן, אבל למעשה אם לא ינצחו, יש להם מספיק, יש להם עדיין יתרון של 4 נקודות עם 2 משחקים לפני סוף השנה, אז אמור להספיק, כן, אוהב אבואים זה לא יספיק. הניהול, המערכת שם מאוד מאוד בריאה.
מי מנהל? מי כרגע?
ראש הפירמידה הגיע אניאלי, אנדריה אניאלי, עכשיו.
הנכד של ג'יאני.
הנכד, לא, אחיין של ג'יאני, הבן של אומברטו. קודם כל, okay. יש את משפחת אניאלי, למעשה מהבעלים של יובה, החל מתחילת, מהשנים הראשונות של המאה ה-20.
משפחת אניאלי, משפחה מאוד עשירה באיטליה, בעלים של פיאט, אבל הרבה דברים אחרים.
קונצרן ענק, שרק מחזיק בפיאט רווחים אדירים. עכשיו, הניהול של הקונצרן הוא גם היום במשפחה, הבעלים של ראש הקונצרן היום של פיאט, זה למעשה ג'ון אלקן יהודי, ש...
כן.
לא ידעתי, אלקן יהודי.
אלקן יהודי לדעתי, לא...
אני לא יודע, אתה אומר לי פה, אתה המוכן.
רגע, אלקן יהודי הוא שהוא אשתו יהודי, לא משנה, קשר ליהודי, אתה יודע, בוא תפסו אותי למילה, אבל...
בוא נק תמשיך.
רגע, שווה בדיקה, כן, יש קשר יהודי למשפחה, אבל לא משנה...
אז יובנטוס שלנו בעצם?
כמו שאייקס שלנו.
אז אנחנו בכלל רוצים שהם יזכו בליגת האלופות.
כן, 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 תמשיכו.
אלקן יהודי?
כן, כן.
יפה, קיבלתי אישור, אתה יודע, כבר הערת לי, כי אמרתי באמת בראש אצולת איטליה יושב, כן, אבל יהודי. עכשיו רגע, אבל אני אזכיר לכם שגם ביירן יקימו יהודים.
אני פוף, כן.
רגע, בוא נעשה, הוא לא יהודי והוא לא נוצרי, זה האלה שאבא שלו יהודי ואמא שלו נוצריה, זה בדיוק הופך אותו ללא ולא.
אבא שלו יהודי?
אז רגע, אז רגע.
אז הוא יהודי.
אביו, אלן, אלקן, עיתונאי וסופר ממוצא איטלקי יהודי.
עכשיו הרסת לי, כי זה אומר שלפי הדת היהודית הוא לא יהודי, אז הוא לא יהודי.
ולפי הדת הנוצרית הוא לא נוצרי, אז הכל בסדר, אפשר להמשיך.
יש לנו בעיה קשה. עכשיו,
בוא נגיד שמאמין גדול הוא לא, אבל בסדר.
עכשיו אני אגיד לכם, אחד הדברים ש...
השנייה, אלקן...
אלקן הוא יקים, עכשיו... אלקן הוא המשפחת אניאלי, אבל עכשיו רגע, הוא הביא למעשה להיות מנהל המועדון את אנדריה אניאלי, אנדריה הבן של, בשנים לפני עידן הקלצ'ופולי, האחים אניאלי, ג'יאני ואומברטו, הם אלה שניהלו את יובה. ג'יאני הוא אבוקטו, אגב, אחד הדברים שאומרים על הקלצ'ופולי, שאם אניאלים היו בחיים, אף אחד לא היה מעיז לעשות את זה ליובה,
כן.
פשוט ניצלו איזה וקום שנוצר, שלא היו מנהלים דומיננטיים, ואז עשו את הנזק הזה ליובה. הגיע אנדריה אניאלי.
יש תמונה, אני מחפש אותה כבר כמה שנים, אני פשוט זוכר שראיתי אותה, שאומברטו נותן את הכדור, נותן כדור באיזה אימון, הוא נותן את הכדור לאנדריה, כשהוא היה ילד. זה תמונה יפה מאוד.
האמת שאני לא יודע אם דווקא אנדריה, ראיתי דווקא על אחד האניאלים שנפטר, היה עם הנוטו איזה אדוארדו, שהוא היה אמור להיות היורש, והוא נפטר, וזה נכון, יש תמונה כזאת, ויש גם תמונה דווקא של אנדריה, בגמר ב-96 בתור טינג'ר, אני ראיתי את זה לא מזמן, עם אומברטו. עכשיו, אנדריה זה אוהד, קודם כל זה אוהד, אבל גם בחור מאוד משכיל, אתה רואה, מבחינת שהוא מציג את הדוחות הכלכליים, אתה רואה את כל הניהול שלו, הוא יודע לנהל, הוא למד מנהל עסקים במקום כנראה באוניברסיטה איכותית, כי הוא הקים שדרת ניהול מדהימה. קודם כל, הביא סמל המועדון נדווד, ונדווד, אתם רואים אותו במשחקים ביציאה, זה כמו שהוא היה שחקן.
הוא יכול, מה זה כמו שהוא היה שחקן? הוא נראה כמו ב-96.
נראה כמו ב-96,
אבל... מה הולך עם השיער? די כבר.
אבל תראו את הטמפרמנט שלו, שהוא, כמה שהם חיים את המשחק, זה
הנהלה... הוא לגמרי בקנבאו, הוא לגמרי בקנבאו שלהם.
מה נדווד עושה כאילו?
נדווד אחראי על הצד המקצועי, זאת אומרת, הוא מעורב בכל העניין של
הרכש. הוא דירקטור מקצועי כאילו?
כן, כן. אבל עכשיו הוא מדבר על זה שאם אני יהיה לי בהתאחדות, הוא יהיה הנשיא. עכשיו, חוץ מזה, הדירקטור הג'נרלי, מי שאחראי על הספורט זה בחור בשם ג'וזפה מרוטה, שמביאו אותו מרומא, והיה מרומא במקור, וסמדוריה, בהתחלה הוא נכשל, רכישות נוראיות, אריאדו וטראורי, כאלה שלא מתאימות ליובה, שבפולם לא החזיקו מעמד, באו ליובה. הוא הביא סקאוט, בחור מבריק בשם פאביו פרטיצ'י, שהוא למעשה...
הם עבדו ביחד בסמדוריה.
נכון, וזה למעשה, אומרים, זה המוח ביובה, וזה כל אחראי על הרכישות הגאוניות, כמו שימו לב, פוגבה ב-0 יורו, לא יודע אם ריולה קיבל את הכסף, אבל עשו לה עסקה אדירה. קומן, עכשיו בוא נדבר על הוותיקים שהם הביאו. פירלו, זה האקס פקטור, זה מה ששינה את הכדורגל באיטליה לדעתי, שכאילו העביר את השליטת הגמוניה ממילן. מילן נתנו אותו בחינם.
זה העברה שנייה, תראה כמה העברות. פירלו, אלווס, הם כאילו מומחים בלקחת את השחקנים האלה ש...
חדרה.
סמי חדרה, כן.
ואפילו פטריס אברה של... היה בסדר...
כן, פטריס אברה. במנצ'סטר נראה סוס מת.
אבל אני אגיד לך מה, הוא לא סלחו לו על דבר אחד. שנה שעברה, לא יודע אם אתם זוכרים, אתם שמינית גמר נגד ביירן מינכן, יובה מובילים 2-1, קם בקירוי. הוא בדקה 90, במקום לבעוט כדור, מתחיל לכדרר, ויובה מקבלים את ה-2-2. כאילו לא סלחו לו על הטעות הזאת, בלתי נסבלת שבאיטליה, בדקה 90, הגנה תעשה טעות כזאת. אבל אנחנו רואים שיש פה יד מכוונת של רכישות. אגב, שימו לב גם צעירים. יובה כבר החתימו את הבלם של אטלנטה, מתאו קלדרה, הוא אמור להגיע ליובה.
האקדמיה הכי טובה באיטליה,
נכון? יש להם את רוגני. את רוגני.
רוגני שהוא בלם נהדר שאתה רואה שהוא מתפתח, זאת אומרת כבר מכינים את הדור הצעיר, את הדור הבא שיחליף את ברזלי, תראיתם ששנה שברזלי כבר מבחינה פיזיולוגית משחק פחות למרות שהניסיון שלו והיכולת שלו.
לא יאמן שהיא מגנה כל כך מבוגרת יחסית?
אבל מתואמת מאוד. ועכשיו גם
אתה אומר מתואמת, אבל הם משחקים נגד, הם משחקו נגד שתי התקפות הכי טובות באירופה? וחנקו אותם לגמרי.
אבל נשמע, אנחנו מדברים על הגנה מתואמת מאוד, איכותית מאוד, וגם זה לא רק הגנה, זה כל מקבוצה מגנה. קחו לדוגמה את מנדיוקיץ'. מנדיוקיץ' זה היה שחקן, שהוא היה, נראה לך, האגואיסט הכי גדול, הטיפוס הכי מגיל, אחד שהוא בחיים לא יעבוד בשביל הקבוצה, וסתכל מה עשו ממנו, שחקן שעומד על הקו בצד שמאל, נלחם, ואגב, אוהדים של יובה מתים עליו, בגלל הלחימה, אוהדים של יובה נורא אוהבים את הקטע, בכלל באיטליה, אבל ביובה את הקטע של שחקנים שיתנו את הנשמה בשביל המועדון.
אז איך היגואין מהבחינה הזו? היגואין לא עושה את זה.
היגואין, אבל הם אוהבים אותו, הוא זוכה לאהבה, בגלל שקודם כל הוא מספק את הסחורה.
הוא שם גולים.
הוא שם גולים. עכשיו, אני כאוהד, לא הבנתי את המעבר הזה. גווין יש לו את התדמית של לוזר גמרים, יש לו את הקוף הזה שהוא צריך להוריד, ובינינו, עד המשחק נגד מונקו, גם לא הגיע בכל המשחקים, מעניין, למרות שעשו בדיקה בגזטה דלו ספורט, ואמרו שהוא אחראי על המון ניצחונות השנה, הפקיע גול ניצחון נגד נאפולי, הפקיע גול ניצחון נגד רומא. זאת אומרת, הוא כן מגיע ביובה ועושה דברים.
ובליגת האלופות.
ובליגת האלופות נגד מונקו. תקשיב, ה-2-0 הזה, זה גמרת התמודדות. יכולת להפסיד שם, יכלו להפסיד שם, ולא להיות במעמד שנמצאים.
אפרופו אלקן, כן?
אפרופו מה?
אלקן,
ג'ון אלקן. שנראה יותר צעיר מהשחקן ההוא שריאל עכשיו הביאו ב-50 מיליון.
הוא היה עוזר אישי של הנרי קיסינג'ר ב-2001.
שהיה בחתונה שלו.
בבקשה.
איטליה, מולדת שמה, הוא התחתן עם, בדיוק כתבתי לו השבוע או שבוע שעבר על איזה משפחת אצולה איטלקית ברומא, שכבר 1,000 שנה עם כסף, איזה חוקר בדק איך יש להם כסף כבר 1,000 שנה, למרות שהכל השתנה סביבם, אז גם חברנו אלקן התחתן עם בת למשפחת אצולה כזו.
כן, אבל הוא נכד של
יאני.
לא, לא, לא.
אתה יודע, זה לא איזה...
בשלב מסוים, זה לא בשביל הכסף, אלא בשביל, אתה יודע, זה כבר... והשקשוקה, אתה יודע.
אמרנו קודם, טורינו זה מבחינת אצולת טורינו רבה אצולה של איטליה, ומשפחת דניאלי זו אצולה הקלאסית של טורינו. אז אם אנחנו מסתכלים על יובה, זה מערכת שגם... ראינו השנה שהם החליפו את הלוגו, ואני אומר, כי אני כאוהד, אומר...
הפכו את זה לג'יי כזה, שעשו עליו בדיחות, אני סניתי אותו בהתחלה, ואז אני אומר, אוקיי, זה דווקא נחמד, הדבר הזה.
אז זה מה שאני אומר, אז אתם רואים פה, אבל שהחשיבה...
אתה יודע למה זה נחמד? כי הם מנצחים. אם הם מפסידים, זה היה נראה פחות טוב.
לא, אבל אני אגיד לכם מה, אתם רואים, כל הדברים האלה, בין אם נאהב את הלוגו או לא, כן, אני אישית לא אוהב אותו, אבל זה לא... אנחנו רואים שיש פה מערכת שחושבת, לא ניצרת, היא חושבת עלה, היא חושבת קדימה. עכשיו, כשאתה מדבר על הניהול המקצועי, בוא נלך לפני 2 אחורה. יובה הגיעו לגמר ליגת האלופות. אז אתה אומר שזה כאילו מפה, זה צמרת וזה הטופ, ולמרות שהם היו פחות טובים ברצלונה, והפערים היו יותר גדולים. שימו לב, 5 שחקני הרכב, שהיו הכוכבים, שזה פירלו, שזה וידל, שזה פוגבה, שזה טבס ומורטה, לא פה, לא נמצאים. הם עשו שינוי מערכות בשנתיים, ואתה רואה שהקבוצה נהיית היום יותר טובה.
בופון טיפה יותר מבוגר.
יש להם פשוט מערכת שכאילו יודעת, במובן הזה היא מערכת ליפיאנית, כי גם ליפי היה עושה הרבה שינויים בהרכב.
בדיוק, לגמרי, אני אזכיר לך את ליפי, שזה מדהים.
את התבניות.
נכון, בשנת 95 הם לקחו את האליפות הראשונה אחרי 9 שנים, הוא שחרר את רוברטו באג'ו. שנת 96, שימו לב, זכו בליגת האלופות, רבנלי שהיה כוכב באותה עונה הפקיע בגמר,
וויאלי
שוחררו. שנת 97 הגיעו לגמר נגד דורטמונד, שלדעתי זו הייתה היובה הכי טובה של ליפי.
עם בוקסיץ'
וויירי ודל פיירו וזידן ודשן, זו הייתה קבוצה מושלמת שנסע לאבל. דוויץ. לא, דוויץ הגיע אחרי זה.
דוויץ היה במילה, נכון.
נגיע אחרי זה, אפרופו שחקנים שעזבו קבוצה, בחינם ועשו שינויים, כמו פירלו ודוויץ גם, הלך ממילן בלי כסף ליובה, והיה אחרי זה במיובה טוטליטרי היה דומיננטי מאוד. עכשיו, אני אומר, היובה של 97 זה נסע לאבל, האבל שלא זכה בליגת האלופות, כי זה תחת הקבוצות.
די, זה הסיפור יפה של דורטמונד. די, תן גם להם.
כן,
יש להם פעם במיליארד שנה, הם זוכרים במשהו, תן להם.
מי היה יודע מי זה לארס ריקן, אם הוא לא היה נכנס ונותן את הגול לפירוצי, שלא יודע מה עושה שם מחוץ לרחבה.
היום מנהל מחלקת הנוער של דורטמונד זה לארס ריקן.
אבל אתה מבין למה אנחנו זוכרים אותו בגלל אותו גול.
איך משאירים בעצם, איך בוחרים מי להשאיר במערכת? למשל, דל פיירו עזב.
אבל זה עזב, הוא באוסטרליה, לא?
לא, הוא עזב את המועדון.
לא, אבל כי הוא רצה להמשיך לשחק.
היום הפרשן של סקאי איטליה.
לא, אני חושב שעצם הבחירה הזאת, נגיד פיליפ לאם, מן הסתם יכול להמשיך לשחק. הוא בוחר לעבור להמשיך בביירן.
הוא עדיין לא ממשיך כל כך בביירן.
לא, הבנתי שיש שם מלחמה בין רומיניגה לאולי אנס שם, אם הוא יישאר או לא.
הבנתי.
אבל איך בוחרים להשאיר?
חזר בסערה.
איך משאירים בעצם? מי בוחרים להשאיר?
לפי מי שמתאים לדנ"א של המועדון, ומבחינת איכות, ומבחינת היסטוריה, ומבחינת אופי.
פירלו כזה, מסיים את הקריירה במאצ'סטר, בארצות הברית, הוא חוזר ליובנטוס?
למי? למילן? ליובנטוס?
לא. הוא יותר מזוהל לדעתי היום עם יובנטוס, ללא ספק.
לא, אבל הוא חוזר?
אבל למילן יש יותר מקום.
הוא מתאים, בדנ"א שהוא מתאים, כמובן שאם הוא ירצה. עכשיו, אתן לכם דוגמה, כל יובל שמון...
מה זה הדנ"א הזה? כלומר, בוא...
הדנ"א, תקשיבו, ששחקנים מגיעים ליובל, מדברים על משהו ו... קודם כל יש את המשפט פינו על הפינה, אנחנו נלחמים עד הסוף. עכשיו, שחקנים שבאים ליובה, וזה אני רואה בכל רעיון, אומרים, וגם אתה רואה את זה, שאפילו פיאנית ששמעתי רעיון איתו, יש שם ה-DNA של ניצחונות, הקטע שחייבים לנצח, והרדיפה אחרי תארים, ומטורפת, שאומרים שלא רואים את זה בשום מועדון. עכשיו, אני לא הייתי שם כשחקן, אבל שחקנים מדברים על זה. יש את המשפט העדות של בוני פרטי, הנשיא המיתולוגי, שהניצחון, זה לא הדבר הכי חשוב, זה רק החשוב. זאת אומרת, זה באיטלקית, זה נשמע יותר יפה.
איך אומרים את זה באיטלקית?
וינצ'ר נונה לקוז, פיו אימפורטנטה, מה פיו אימפורטנטה, משהו כזה, אל תפוסתי, שלא פה יעירו על האיטלקית שלי פה. עכשיו, ברור, למשל, אני אתן לך דוגמה, את אותם המויקנים שנשארו בליגה השנייה, שזה קמורנזי, טרזגה, נד ודל פיירו ובופון, זה לא משנה, אלי תמיד, אגב, קיאליני גם נשאר, אבל זה היה שחקן צעיר, זו לא אותה דוגמה. כל אחד ממשובץ במערכת, קמורנזי אחראי לסקאוט בדרום אמריקה, טרזגה שגריר של, בשגרים של יובה שמשחקים, דל פיירו דיברנו עליו, אבל אני דל פיירו יגיד שהוא רוצה לקבל ג'וב המועדון, הוא יקבל, נד וד, הולך להיות דמות מאוד מאוד חשובה בפן המקצועי.
וקיאליני גם כן הולך להיות, הוא כאילו למד עכשיו...
קיאליני אישר לדעתי...
הוא עשה סוג של דוקטורט על המודל העסקי של...
המודל העסקי של יובה, שתבינו, יובה זו קבוצה שהיא גם רווחית כלכלית, זה אתה יודע, ובאיטליה זה נדיר שקבוצה תהיה רווחית כלכלית. מבחינת נפולי, כן, אבל זה בגלל רכישות, יובה לא סורבה רכישות, אז רוגע את פוגבה, אבל גם בלי פוגבה תפעולית הם מרוויחים, זאת אומרת, זה מועדון שרווחי. זה מועדון, אגב, שלקט שתלת קודם, האסטרטגיה, match days. באיטליה, כל הכתבות וכל הנתונים מראים שיחסית לליגות אירופה, הרווחיות ביום ממשחק הכי נמוכה.
כן, מחירות כרטיסים נמוכות, ומרצ'נדייז. ולא הרבה כסף.
יובה בשנה, מדי שנה זה מתחיל לגדול, זה מתחיל להיות חלק מהתקציב, לא רק טלוויזיה, כי הם הלכו על מודל שהמועדון צריך להתנהל ברמה מקצועית כמו חברה כלכלית לכל דבר.
כן.
וזה הסוד. ועכשיו אני מתחיל לשמוע שמועות שרוצים להגדיל את האצטדיון. דעתי זה מתבקש, כן?
הם עושים שם, עדיין לא מגדילים.
יובנטוס סיטי, קודם כל, בתי מלון והכל.
שזה אמור להכניס מיליונים, נכון? זה כאילו אמור להביא את יובנטוס לרמת ריאל מדריד מבחינת הכנסות.
כן, אבל שכאשר אני... תמיד מדברים על ריאל מדריד, הלוואות מבנקים שנמחקו והכל. פה מדובר על...
לא נמחקו, פשוט אמרו שאם הם יעשו משהו, אז אוהדים שיחו את הכסף. אתה יודע, זה לא נמחק. הלוואה בטוח עדיין רשומה איפשהו.
רשומה, כן. אבל פה מדובר על ההכנסות ממקורות עצמים, זאת אומרת, כמו מנצ'סטר
יונייטד. עסק אמיתי.
עסק אמיתי, בדיוק. רווחי, לא חי על חשבון מישהו אחר.
גם ריאל מדריד זה עסק אמיתי, אוקיי.
לא, 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 לא. הכל בסדר, העסק אמיתי מהבחינה של אין לו רשת ביטחון סטייל ריאל מדריד. יובה כבר ראינו ש... אתה יודע, מן הסתם כל המועדונים בעולם לא מתנהלים כמו עסק נטו למטרות רווח, זה לא עסק רגיל.
ברור לגמרי, זה...
גם יובה וגם מנצ'סטר יונייטד, עם כמה שהמפח הגלאזר הייתה רוצה, זה לא עסק רגיל. אתה לא יכול לנהל אותו נטו למטרות רווח, למרות שהוא נסחר בבורסה, למרות הכל.
אוקיי.
מה לעשות? אתה לא יכול למקסם, חוץ מארסנל, שנראה כי הם מחויבים לעניין הזה.
ארסנל וכי רווחים, זה היה מה...
נכון, הם מחויבים לעניין הרווח הכספי.
אבל אני אגיד לך, אז מה שדיברנו קודם, לגבי המעבר לאצטדיונים, אני קודם כל צריך לצאת, אחד הבעיות באיטליה זה אצטדיונים הישנים. אני השנה הייתי בדרבי של גנוע, שזה אצטדיון מדהים, אבל הוא ישן, אתה רואה שזה כבר...
ישנה עם מגרשי ריצה מסביב לדשא.
ברומא למשל, עכשיו
רומא... בווסרמיל היה את זה, מה זה?
אז זהו, בדיוק, אז רומא למשל כבר נתנו אישור לבנייה של אצטדיון חדש, ואני בטוח שזה ייתן בוסט. אטלנטה השבוע התבשרנו על זה שקנו את האצטדיון שלהם, עכשיו אטלנטה בכלל זה משהו מאוד מאוד, לא יודע כמה שמים, אף אחד לא מדבר על המועדון הזה, אבל זה מועדון שלאורך שנים מייצר המון המון שחקנים לכדורגל האיטלקי. אם נסתכל על טרדלי, ונסתכל על שיריה, ונסתכל על דונדוני, ועל אסיוט הקינרדי, וכל מיני שחקנים שעברו דרך אטלנטה, פיפו אינזאגי, קיאסטן ויארי, שעברו דרך אטלנטה ויצאו. עכשיו זה מועדון ששנים נשאר בליגה הראשונה, אמנם יורד עולה, אבל זה מועדון, וגם השנה עושה עונה מדהימה. הם עכשיו לקחו את האצטדיון שם, ומעבירים את זה לבעלותם, והולכים לבנות אצטדיון, רוצים לדבר על אצטדיון חדש, שאלה אם אין להם מימון. אודינזה עבור עכשיו לאיזושהי חכירה של האצטדיון. זה קודם כל הדבר הראשון שכדורגל האיטלקי צריך. ברגע שיש אצטדיונים והקהל ירצה לבוא כמו שהוא בא ליובה, אנחנו רואים שיש אצטדיון, כי תמיד דיברו על דלה אלפי, אמרו, הקהל לא בא כי הוא טיפה מחוץ לעיר. שטויות, אנחנו רואים שהקהל מגיע גם לאצטדיון מחוץ לעיר, ונגיד במנצ'סטר, אולד טראפורד הוא גם מחוץ לעיר, נכון? הוא קצת רחוק. שיש להם מתקן ראוי, הנה, בבאר שבע, מתקן ראוי ונעים לבוא, והם באים וזה בילוי ובא כל המשפחה, אז יש בסיס ליבוא קהל.
משמתקן ראוי, אנשים גם מגיעים הרבה מחוץ לעיר.
בדיוק.
מה זה מחוץ לעיר? אמרת יובה מועדון שהוא הכי אהוד בכל איטליה. אפשר לחשוב שאוהדים מגיעים רק ממרכז טורינו.
בדיוק, אחת כמה וכמה, אז אני אומר, זה לא עניין.
אוהדים מגיעים מכל העולם, אבל שאתה רוצה להגיע לדל האלפי, זה חוויה כזה מבאסת. באמת, זה חוויה קצת מבאסת.
לגמרי, היית יושב 80 מטר מאחורי השאר ולא
מטר מגרש. בוא נגיד שאם יש לך בן או בת זוג שלא אוהבים כדורגל, לעשות שכנע אותם להיכנס לקאמפ נו, או לסנטיאגו ברנבאו, זה הרבה יותר קל מאשר לדל האלפי.
נכון, אז זה אחת התופעות שאני מברך עליהן בכדורגל האיטלקי. עכשיו, חייבות, נגיד, לגבי אינטר, נכנס שם הרבה כסף, אבל אנחנו רואים שעדיין הניהול הוא בעייתי, יש שם סוג של שכונה, אנחנו מדברים על ארבעה מאמנים השנה שאימנו שם, גם כן פיתורים של מנצ'יני שריים לפני תחילת העונה, ופיולי כבר הוא מסיים את העונה, בשביל מה עכשיו צריך לפטר אותו שני משחקים לסוף.
והקריסה המקצועית שוב בסוף העונה?
הקריסה המקצועית הלא ברורה, כי עשו קריקטורה בגזטה שפיורנטינה, מילן ואינטר, ברגע שהם התקרבו לאירופה, הם כולם ברחו, כאילו פחדו להגיע לאירופה. זאת אומרת, אולי פחדו והם צחקו, כאילו הם פחדים להתבייש באירופה, כי בינינו, יובה היום זה עלי הטענה של הכדורגל האיטלקי באירופה, אם לא יובה, הכדורגל האיטלקי בשנים האחרונות נכשל באירופה. רומא הותחה על ידי...
ולראיה, שלוש נציגות בליגת האלופות, זה כבר לא מספיק.
לא.
ההצלחה של יובה לא מספיקה.
לא רק זה, גם השלוש נציגות, רומא הגיעה מהמוקדמות מול פורטו והפסידו להם. פורטו שיחקה בליגת האלופות במקום רומא, זאת אומרת, אז אתה מדבר על זה שפורטו רומא לא הצליחה לעבור. אז
וגם ליגה אירופית הם לא הצליחו להתקדם.
לא מצליחות. אם אני לא טועה, אולי תתקנו אותי, יובה זה הגמר הראשון של קבוצה איטלקית. יובה זה מאז 2010, יובה זה המודון היחידי שהגיע לגמרים אירופאים בקבוצות איטלקיות.
מן הסתם, כן.
יובה ב-2015-2017.
2009 אינטר, זהו, מאז רק יובה הגיעו פעם אחת.
לא, 2010 אינטר, זכו, זה היה ב-2010, זהו, מאז.
2009-2010, נכון.
נכון, זהו, מאז. אז אנחנו מבינים שזו מועדון, זו מדינה שבשנות ה-80 שלטה בכדורגל האירופי שליטה טוטלית, מבחינת גמרים, שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. התהליך חייב לבוא, וזה כמו שהיה באנגליה עם הקטע של האצטדיונים, הקטע של התרבות, תיכנס יותר כסף, ואז יהיה תחזור התחרותיות.
זה כמובן שונה לחלוטין, כי הכלכלה האיטלקית היא לא חזקה כמו הכלכלה הבריטית, מה לעשות?
לא, תקשיב.
יש שם מניין של שחיתות מאוד גדולה.
יש להם את הבעיות שלהם, אבל הדברים האלה מאוד פלואידים. אתה רואה למשל ספרד, שהם לא כלכלה בסדר גודל של איטליה, הם אחד מתחת, מבחינת סדרי גודל, והם כן מצליחים להעמיד קבוצות מפוארות. אז זה לא רק הכלכלה מסביב.
לא, אין ספק, אבל...
בוא, ברור שיש שינוי, יש בעיות מבניות במשק האיטלקי, בכל ההתנהלות, בכל התרבות באיטליה, גם שיש גם הרבה פעמים ארגוני פשע שקשורים למועדונים, או מאיימים על המועדונים, בנאפולי הרבה פעמים סיפורים כאלה.
גם באטלנטה, האולטרס שם יכולים להרוס את הקבוצה.
חזקים מאוד שם האולטרס, ואני אומר, אחד הדברים שיובה עשו זה הם הקטינו את השליטה, את המעורבות של האולטרס בניהול הקבוצה, אין יותר, הם מקבלים כמובן הטבות, אבל המועדון של האולטרס הגדול ביוב, למשל דרוגי, הוא לא יקבל יותר כרטיסים בפר יחס של האוהדים שלו ממועדון אחר. אין את הקטע שהקאפו מכניסים הראשים את האוהדים.
יובנטוס כרגע מקום עשירי בליגת הכסף של דלויט. הם מכניסים פחות מליברפול, פחות מצ'לסי, פחות מארסנל, פחות מפריז סן ז'רמן, פחות מסיטי. ברור שביירן, ריאל מדריד, ברצלונה וזה. יובנטוס, ההצלחות האלה, הם יעלו אותה למקום חמישי, שלישי, כאילו הם יעקפו את פריס סן ז'רמן, את סיטי, בהכנסות.
תקשיב, ההכנסות של האנגליות, אני לא יודע כמה הן לא מוטות בגלל זכויות השידור המטורפות שם.
בסדר.
אז יש לנו קודם כל, נתון שהוא בעייתי מבחינת שזכויות השידור באנגליה הן חריגות
באיטליה.
אולי רק ה-NFL דומה לזה, זה אתם יודעים יותר טוב ממני.
באיטליה גם הולכות לרדת הזכויות שידור, ההכנסות בזכויות
שידור. כן, עושים את זה אבל דיפרנציאלי, זאת אומרת, אני לא יודע כמה זה יפגע ביובה, כי יובה יש להם, כאילו, שם זה לא אחיד, יש איזה דיפרנציאלי.
מדברים על ירידה של 20% בסכום, בגדול,
גם ה-NFL וגם בכל העולם, ברגע שפייסבוק השבוע הטילו את הפצצה שאמרו, אנחנו לא נשתתף בחגיגה הזאת, אנחנו לא מוכנים להיסחט ולא נקנה זכויות שידור. אני חושב שהם מתנו בעצם את הבשורה, גם לליגה האנגלית וגם ל-NFL, שהם השניים שדחפו קדימה את המחירים, תירגעו.
אני לא רואה את זה נרגע.
אני לא חושב שזה ימשיך לעלות כמו שזה...
אני חושב שעלות, אבל זה יישאר...
נכון, זה לא...
לא, יישאר כן.
אני חושב שגם פייסבוק...
באיטליה מדברים על קריסה, בגלל שגם מתי אסט וגם סקאי איטליה, אין להם את הכסף פשוט. על זה אני מדבר מבחינה כלכלה. אז כאילו, יובנטוס יכולה בעצם, אנחנו יכולים להגיע לרמה של יובנטוס, היא אחת מחמש הקבוצות הכי מכניסות?
בחזון כן. בחזון זה החזון של המועדון. אני מקווה מאוד שאתה יודע שיש כל מיני משתנים שלא תלויים במועדון, כמו שאתה אומר זכויות שידור וכדומה. עדיין, אבל כעיקרו, אתה רואה את כל הבנייה, התשתיות, המתקנים והכל, וכל ההתנהלות, המותג החדש, הם רוצים לפתוח כל מיני מותגים וציוד ומרצ'נדייזינג והכל, יהיו ובדרך לשם. אם הם יגיעו לטופ 5, אני לא יודע, אבל...
אוקיי, ומבחינה מקצועית, הם מצליחים לשמור על דיבלה בשלוש שנים הקרובות, או שהם יכירו אותו ב-100 מיליון 50?
אז זו שאלה מעניינת, כי בעבר, בשנות ה-90, הלו, שחקנים היו מגיעים, זה כמו ריאל מדריד וברצלונה, שחקנים לא יוצאים משם. ויובה, מאז אפקט זידן שעזב, שזה הדבר מדהים אז, זאת אומרת, למעשה, עד השחקנים באיטליה...
עבר בסכום של איזה אנדי קוירול.
כן,
לא סתם.
כן, אבל אז...
עבר בסכום של ילד ברזילאי.
רגע, אבל בואו נזכיר לכם, עברת זידן לדעתי זה אחת העסקאות הכי טובות בכדורגל, לכל הצדדים. ריאל מדריד קיבלו את זידן שעזר להם, הוא הצליח. יובה, מה קנו בכסף הזה, נזכיר לכם? תורם נדווד בבופון. דיברנו על נדווד... לא רק,
לא רק.
אני עוד פעם, אל תמשכו אותי לסיפור הזה, לא רק, לא קנו אף פעם. אבל מה שאני בא להגיד לכם, שימו לב, דיברנו על בופון, על נדווד, אנחנו לא דיברנו על בופון, זהו נזקת זידן, תחשבו כמה
שהזקת... השוער הכי יקר אי פעם.
שוער הכי יקר, אבל אני חושב שהשוער הזה יחזיר בריבית דריבית.
מה זה יחזיר? הוא מחזיר.
מחזיר. וכולם, דיברנו קודם על אייקס, מנצ'סטר שכל עוד ניטרל ירצה את אייקס, אני חושב שכל מי שאוהב כדורגל, כולל עוד ריאל מדריד, לא יפקו, לא יצובים, אם יראו את בופון מניף את הגב, אני חושב שהוא דמות.
עוד ריאל מדריד היו עצרים.
אבל אתה יודע מה, אבל זה לא...
אבל טים בופון.
טים בופון,
לא.
מי אחריו? מי יכול להיכנס לנעליים ולכפפות הגדולות האלה?
תשמע, אמרו את זה פעם על זוף, והגיע. אני חושב שבופון הוא זה משהו חריקי. דונרום, לא, מבחינת איכות, אני חושב שדונרום הוא שוער, הולך להתפתח לשוער ענק.
דונרום, של מי?
דונרום, אני אומר, מה? זה לא מעבר שאתה עושה...
לא. גם יש את אלכס מרץ שבאודינזה, ויש את סקופה, יש כל מיני צעירים.
המון שחקנים עברו ממילן ליובנטוס.
תשמע, איזה עונה הוא מביא. אני אמנם רואה רק את ההיילייטס, לא ראיתי מספיק משחקים של מילן.
תקשיב, אני הייתי במשחק של יובה נגד מילן, ישבתי באצטדיון, והוא נתן תצוגה מדהימה. ובשהו שלב, איך אמרתי, זה כבר, לא אפשר להכניע אותו, ועד שכבר, עד שהוא ישמיד כדור, זה פגע במשקוף, זאת אומרת, זה מדהים, עם האישיות.
בכמה, הוא בן 20?
לא, 17, 18, נכון?
18?
משהו כזה, עכשיו 18.
מדהים, מדהים. ובופון בן 39.
אישיות מדהימה, אישיות מדהימה, אתה רואה את הביטחון והכל, אני רק מקווה שסוכנים וכל מיני מסביב לא יקלקלו אותו.
מי הסוכן של דונרומה?
מינו ריולה? באמת?
ההוא שתחת החקירה.
באמת? מינו ריולה, סוכן שלו?
מינו ריולה, עכשיו.
איזה כבוד לשוער.
מעבר בין, כמו שדסקל אמר, מעבר בין יובה למילן זה לא משהו חריג, זה פירלו ראינו, דיברנו.
רגע, עכשיו אני חושב, אם זה הסוכן שלו, ודחיה עובר לריאל, נשמע לי שהעסקה שתהיה...
אין מצב שהוא מגיע למנצ'סטר יונייטד.
בסדר.
אין מצב.
באיזה סיבה, למה אתה אומר את זה?
לא, כי אין מצב שהוא מגיע למנצ'סטר יונייטד. כי בואו לא נשכח שהסוכן של מוריניו הוא מנדס.
הבנתי, מהפן הזה.
אבל יש למנדס
שוער. יש לו את מחטריאן שם, זלטן פוגבה.
לא, מי השוערים של מנדס?
לא משנה, זה לא משנה.
זה כמו קלפי...
אתה מבין את האבסורד שאנחנו מדברים על שיחה לפי הסוכנים, אנחנו מבינים איך שהוא קבר את
זה. אבל ככה זה עובד.
אבל זה בכל העולם, מדודו דן בארץ ועד למינו ריולה ומנדס ב...
זה עצוב, זה ככה זה עובד. אבל שנייה, שאלת על דיבלה, אז אני בדין, אתה מקווה שיובה, כמועדון גדול שככה רואה את עצמו, לא צריך שחקן שחקנים, זה יהיה כמו ריאל מדריד ברצלונה, שלא עוזבים משם שחקנים, או גם אפילו ביירן מינכן, אתה לא רואה מביירן שחקן שמבטר על המועדון. אני מקווה שיובה גם יהיו ככה, ודיבלה זה יעלום, אגב, שאתה מדבר על רכישה. אלכסנדרו, מי הכיר את אלכסנדרו לפני שיובה הביא אותו? גם דיבלה הגיע מפלרמו, הוא לא היה על הרדאר של מועדונים הגדולים, הם הביאו אותו די בשקט ועשו עסקה יפה. אני מאוד מקווה שהם ישמרו אותו, ואם יזכו השנה בליגת האלופות, אני חושב שהמגמה השנה הבאה להתחיל לחזק עם עוד שמה שחקנים, ראיתם
בגזטה... יש דיבור על זה שוורטי נפגש עם הנציגים של יובנטוס במונקו.
אם אמרתי קודם, עד עכשיו אמרתי דברים טובים על הנהלה של יובה, וורטי זה מחדל. וורטי זה על מיליון או שני מיליון יורו, לא הגיע ליובה מפסקרה. וורטי זה אוהד יובה, זה משפחה של אוהדי יובה, רצה לבוא, ובגלל התעקשות הוא הלך לפריס סן ז'רמן.
אבל הוא גם היה צעיר, הוא היה ילד קטן.
אבל הוא יכל ללמוד ליד, לגדול ליד פירלו, ויכל להתפתח להיות שחקן אדיר.
אוקיי, נגיד מביאים את וורטי, אז מה, פיאניץ' מחוץ להרכב?
לא, רוטציה, תקשיב, דיברנו קודם על ריאל מדריד ולכל מיני מועדונים. יש לך, אתה לא יכול להפך, לדעתי יש לך מספיק מקום לשחקנים טובים, תמיד יש מקום, ויש רוטציה, ופיאניץ' יוכל להשתלב עם וורטי, וסמי חדירה גם בפאזל הזה, זאת אומרת, שהוא בקישור, זאת אומרת, מרקיזיו גם לא נהיה צעיר יותר. צריך, וראתי כזה, זה נכס, זה נכס לכמה שנים. זה גם הצהרת כוונות שאנחנו מועדון גדול, שאנחנו ממשיכים להיות מועדון גדול, כי אנחנו עובדים את הטופ פליירס.
אוקיי, בוא נה, אני בודק עכשיו פה ברשימת שחקנים של מנדס. דרך אגב, זה פשוט, זה רשימה מטורפת של שחקנים. זה נכסים בשווי של ניו יורק.
יש שואר?
לא, אין שוער.
נו, בבקשה, אז הנה
שוער. עזוב את רונלדו, קוסטה, דימריה, רודריגז, חמאס, אוטמנדי, אנדרי גומש, רנאטו סנצ'ס, ברנרדו סילבה, פיצי, גונשאלו גוודס, שעכשיו עבר לפריס סן ז'רמן, אנדרי סילבה, החלוץ של פורטו, שיש דיבור עליו שהוא יגיע לריאל מדריד, קרלוס ולה, אתה יודע, זה בקטנה, איזיקל גראי, פלקאו, אלקלי מנגלה, בוא נע, זה פשוט כאילו, איזה אימפריה. אדרסון. ובאמת יש דיבור על אדרסון ומאצ'סטר יונייטד.
איזה קטע.
אדרסון מבנפיקה.
יו, איזה קטע.
תומה זה מפתיע.
דונרמה לא יגיע למאצ'סטר יונייטד.
לא, אני חושב שדונורומה בשנה שנתיים הקרובות בטח יישאר במילן, אין לו מה ללכת עדיין ממילן.
הוא מסיים חוזה ב-2018, אם הם צריכים להרוויח, והם צריכים להרוויח, בגלל שמילן בבעלות אליוט מנג'מנט. אליוט מנג'מנט זה חברה שמפרקת קבוצות, סליחה, לא קבוצות, מפרקת חברות אחרות, ולוקחת את כל הנכסים.
כן.
צריך את הכסף, אז אם הוא לא מחדש חוזה, הם מוכרים אותו.
דונרומה, אם מילן משחררים את דונרומה למועדון אחר, זה כאילו אנחנו מודיעים, אנחנו מועדון בינוני, אנחנו לא מועדון גדול. שוער שגדל אצלנו בן 19, אנחנו לא יכולים להחזיק, זאת אומרת, מבחינת תדמיתית זה נזק אדיר.
ברגע שג'ק ווילשר מעדיף לחתום בבורנמוס ולא במילן, אין, זה התחתית.
אני אגיד לך מה, אני עוד פעם, מילן זה מועדון שיש לי הרבה רספקט אליו, אבל שראיתי את אותו משחק בטורינו נגד יובה. שתראה שמילן בא משחק על תיקו מול יובה, זה לא מילן. מילן צריכה לבוא לנצח בכל משחק.
גם ברלוסקוני עזב, כל הרוח שם הלכה. הם לא השאירו אף אחד מהגדולים בתוך המערכת.
לא, אני אגיד לך גם ברלוסקוני, זקנתו בישה את נעוריו, כי הוא עושה כל כך הרבה נזקים, או שאתה רוצה למכור, תמכור. אל תחזיק משהו, שיר את המועדון כמשהו.
דברים רק על כדורגל, כן? כן, אנחנו לא ניכנס לדברים אחרים.
כן, 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 לגמרי. משהו השאיר את המועדון בתקופת ביניים, לא פה, לא שם, זה סן איזה גדול למועדון.
אוקיי, בואו נחזור ליובנטוס. מה הם צריכים לעשות כדי לזכות בליגת האלופות מול ריאל מדריד?
קודם כל, בואו נראה, לדעתי מבחינת, לא ראיתי את יחסי הימורים, אבל אני חושב שריאל יבוא עם יחס הימורים יותר גבוה.
טיפה יותר
גבוה, כי זה, אם נסתכל על הגמר הקודם, ברצלונה מול יובה היה פערי איכות יותר גדולים, ברצלונה היו יותר טובים מריאל ויובה היו פחות טובים מיובה של היום. הנשק של יובה זה למעשה המשחק הקבוצתי, ההגנה, אם הם לא אפשרו, אנחנו יודעים שתי סטטיסטית, ריאל מדריד כובשת כל משחק וגם סופגת כאילו כל משחק. יובה לדעתי יכולה לעצור את ריאל מדריד מלהפקיע, ויובה יפקיעו מול ריאל מדריד, אני אופתע מאוד אם זה לא יקרה. עכשיו, כל שאלה עם ההיסטוריה והטראומות של ההפסדים בגמרים, לא תהיה בראש של השחקנים, איך הם יבואו מנטלית. עכשיו, מבחינה מנטלית, יובה מועדון מאוד מאוד חזק. יש להם מאמין שמתאים את עצמו, אין לי ספק שהוא כבר למד את ריאל ולמד את דברים, וראינו גם, לא יודע אם שמתם לב, במשחק נגד מונקו, קוודרדו לא שיחק. שקוודרדו היה חלק מהחמישה ששיחקה כל הזמן. למה? כי הוא ראה שהמגן השמאלי של מונקו, קוראים לו דסקלה...
מנדי.
הוא רוצה לבלום, הוא אמר, יש לי פה סכנה.
אני מסתכל בוויליאם איל, כרגע 2-2 לריאל מדריד, 2-7-5 ליובה, 3-2-5 לטקו, זאת אומרת שריאל פיבוריטים די מובהקים, ובליגה האירופית, מנצ'סטר יונייטד 1-8-3, אייקס 4.
לפי הקוריירה דה לה סלע, ליובנטוס יש כמה מטרות, דשיליו,
דשיליו מדברים עליו הרבה זמן, כי הוא מסיים חוזה במילן, והוא כבר, זה נראה ש...
אמרי צ'אן.
כן, ואלכסי סנצ'ז גם ראיתי.
אלכסי סנצ'ז, חמאס רודריגז, דוגלס קוסטה מבאיירן.
זה גם נכון, זה כבר דיברו עליו גם.
אנדרי גומש וגורצקה, הקשר הגרמני משלקה. גזטה דל הספורט, מה קורה עם פאביו ליקארי?
עושה חייל בגזטה דל הספורט.
אתה רוצה לשמוע את החיקוי שלי של פאביו ליקארי?
נו, קדימה.
היי, אוריאל, how are you doing? פאביו ליקארי, למי שזה, הוא... הוא אחד מהעיתונאים שאנחנו מיודדים איתם, בחור על הכיף כיף, סגן עורך של גזטה דל הספורט.
כן, מאוד מאוד קואופרטיבי, מאוד אינטליגנטי, מאוד אוהב את מדינת ישראל, יותר אוהב להיות עם קשר איתנו.
מה הוא מספר על יובנטוס? אוהד יובנטוס מטורף.
כן, קודם כל יש לו משפט שאתה אומר, חכות אותו, זה אבי, this is totally disaster, this is Italy. ככה היה אמר לי תמיד שהייתי אומר לו.
אבי, it's totally disaster.
היה תמיד, תמיד שביקורת, תמיד אני מדבר על איטליה, רק דברים רואים על איטליה. הוא, אגב, דעות פוליטיות מוצקות, הוא, בוא נגיד ככה, לנין לעומתו זה קפיטליסט. אבל סיפור מעניין. הוא, תשמע... הוא בזמנו שדיברתי איתו, למשל, פעם אחרונה, זאת אומרת, באחת השיחות שלנו, הוא לא אהב את אלגרי ואהב את קונטה, כי קונטה זה מבחינתו יובנטיני, ואלגרי הוא בא מבחוץ. אני חושב, היום בשיחות שאתה מדבר איתו, באיטליה מבינים כמה שאלגרי זה מאמן שהוא פרגמטי, הוא מתקדם, הוא מקצועי, הוא יודע לשלוט מהחדר ההלבשה.
הוא עומד ברמה מול קודמו?
מול קונטה?
כן.
להפך, אנחנו כבר חושבים שהוא יותר טוב, כי קונטה אמר משפט שעשה לו נזק. לא באים למסעדה של 100 יורו עם 10 יורו. זאת אומרת, יובה בכסף הזה לא יכולה להתחרות בגדולות. והנה בא אלגרי, ובשלוש שנים מביא את הקבוצה לשני גמרי צ'אמפיונס ליג, זאת אומרת, מתמודד עם כל הגדולות, וגם שנה שעברה עשה את זה בצורה מכובדת. עכשיו, תסתכל על הרקורד של אלגרי. שלוש שנים ביובה. שני גמר ליגת אלופות.
שלוש אליפויות.
נחכה ליום ראשון, אבל כנראה, וצ'אנסלי שלושה דאבלים, שלושה דאבלים שזה חסר תקדים, אני יושב בכדורגל אירופי, אין אף מועדון שעשה שלושה דאבלים ברצף.
שבטח לא אחד עם טראבל.
מה זה?
בטח שלא, כשאחד עם טראבל.
אנחנו נקווה שיהיה טראבל, כן, וזה... עכשיו, אבל אחד אגיד לכם משהו, הגזטה נורא אוהבים באיטליה סטטיסטיקה, ואז הם עשו סטטיסטיקה על אלגרי בגמרים. אלגרי אימן ביובה שישה גמרים. שלושה הוא ניצח, שלושה הוא הפסיד, כאשר הניצחון היחידי שלו ב-90 דקות זה סופר קופה נגד לאציו, 2-0. זאת אומרת, הם כבר מתחילים לשגע אותו שהוא בגמרים יש לו בעיה. אתם צריכים להבין...
ופיפיטה, יא אללה.
כן, זה בדיוק. ועכשיו תוסיפו את זה של יובה היסטורית, יש בעיה בגמרים. אתם מבינים עם איזה סיר לחץ הם יגיעו לגמר?
מה זה סיר לחץ? זה גמר ליגת אלופות. אתה יכול להיות בחדר אטום עם אוזני, אתה יודע, אלן קלר סטייל, בלי שום אינפוט מעולם החיצון.
אלן קלר, אתה פירלו ואתה משחק פלייסטיישן בבוקר, במהלך המשחק.
השאלה, ואני חושב שזה היתרון הגדול של יובנטוס כשהיא מגיעה לגמר הזה, יש לה את בונוצ'י וקליני ובופון. וזה, זה חבר'ה שהייתי לוקח אותם, הייתי צריך עכשיו לכבוש בנק, או לכבוש מדינה, הייתי לוקח אותם.
בנבחרת העונה הם ההגנה, נו בסדר, זה ברור לכולנו.
לא, אז מה, זה
בבחד... לא רק זה, אני חושב שאם עסקו, כן, ואמרתי את זה קודם לדסקה, לדעתי כדור הזהב צריך ללכת לבופון, כי לא, אין אף שחקן שבלט חריג השנה.
מסי הצביע לו. אני מבטיח לך שמסי יצביע לבופון.
לא, אבל שעסקו, לדעתי כדור הזהב השנה, בגלל שאין מונדיאל ואין יורו, יבוא מהגמר. מהזוכה, כן.
מיסטר. אגב, האיטלקים אומרים
מיסטר, ברור.
למיסטר, אומרים מאמן זה מיסטר. מאמן זה מיסטר, בגלל הקשר האנגלי, שהאנגלים הביאו את הכדורגל לאיטליה וזה, אז זה מצחיק, שיש איזה מאמנת עכשיו בנוער של הנבחרות האיטלקיות, והם קוראים לה מיסטר. אבל לא משנה. בכל מקרה, מיסטר, דיברנו מלא. הרבה על יובנטוס. אנחנו נראה את יובנטוס בגמר. אני מקווה מאוד לשלוח לך הודעה.
מברוק.
מברוק. איך אומרים מברוק באיטלקית?
קומפלימנטי.
קומפלימנטי. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה לך.
תודה רבה לבני החסות שלנו, איסטה ספורט.
איסטה ספורט, תיכנסו ותזמינו כרטיס לקרדיף.
ממש.
צ'או.
כן, אם אתם יכולים, תעשו את זה.
רק שנייה.
רגע, ופורצה יובה, לא לשכוח.
פורצה יובה, שנייה, ואנחנו נסיים עם זה.
Just a little bit.